שי גולדן עם הגיעו לגיל, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום רב, ברוכים הבאים להגיעו לגיל, הפודקאסט שבו אנחנו משוחחים עם אנשים שיודעים דברים על החיים, מהסיבה שהם פשוט הגיעו לגיל, שבו אנשים כבר יודעים דברים על החיים. אני שי גולדן, והאורח שלי היום, אדם שאין צורך להציג נדמה לי, אבל נזכיר את שמו בכל זאת, וגם את פניו תזה, הוא אוזי ברם, האחד והיחיד. אוזי, שלום לך.
שלום רב, גשי.
מה שלומך בימים הללו?
לגמרי לא רע. אישית, לגמרי לא רע. מרגיש טוב.
נראה מצוין.
עושה ספורט בשוליים לעומת מה שעשיתי לפני שנים.
מה אתה עושה בעצם?
אני עושה הרבה הליכות, מתיחות, תרגילי התעמלות, לא דברים של כוח, לא משקל, אני לא רוצה פתאום לפתח שרירים בגיל הזה, אולי רק שרירי מוח. ועל שרירי המוח אני שומר דרך תרגילי זיכרות בלתי פוסקים.
ושמע, גם לא נזכיר את גילך, אבל גם פיזית אתה נראה הלוואי על כולנו. הלוואי על כולנו, באמת, איתן, חזק וחד, ומן הסתם גם מנטלית. אתה יודע, מהשיחה הקצרה שלנו פה, אתה יותר חד מהרבה אנשים שהם מחצית מגילך.
זה נכון, החדות היא לא פגה עם הגיל. היא פגה אם יש לך איזה סיבוב באיזה שלב של הגיל, שאתה ממצב של שפיות מוחלטת מגיע למצב יותר מפוקפק, אבל אם לא, אתה מצליח לשמור על זיכרון.
תגיד, לפני שנצלול לנושא שלשמו התכנסנו, אתה כבר כמה שנים לא בפוליטיקה? 30?
לא, 24.
24. כשאתה רואה את ה... אני אשתמש במילה עדינה, וזו מילה עדינה, את הקרקס הפוליטי בישראל, זה עושה לך, מדגדג לך להיות במשחק, או שאתה אומר, ברוך שפטרנו מעונשו של העניין הזה?
ברוך שפטרנו, אמרתי מרגע שפרשתי מהפוליטיקה. לא חיכיתי עד שביבי יהיה במלוא עונו יחד עם קרי ועם אמסלם. אבל אני עושה דבר פשוט. את המחאה שלי, אני מביע בדרך הזאת שאני לא דורך בשערי הכנסת. מרגע שבן גביר נבחר לכנסת, אמרתי, אני לא בא. לא למסיבות, לא להזכרה לרבין, לא לשום אירוע שישנו בכנסת.
מרגע שבן גביר נכנס לכנסת?
בן גביר נכנס לכנסת, זה היה שבירת כל הטאבואים שיכולים היו להיות. אני מכיר את בן גביר מירושלים. אני עוד מכיר איפה היה הנוער של כך, ואיפה הם עבדו עם לה פמיליה. זה היה הדבר המבוזה ביותר שחשתי, וביבי הכניס אותו לפוליטיקה, כי הוא רצה ליצור איזשהו שיווי משקל שהצליח. אבל אני התביישתי שבן גביר חבר בממשלה.
אתה יודע, היותר מבוגרים שבינינו זוכרים שגם לפני 20 ו-30 שנה הפוליטיקה לא הייתה סוגה בשושנים, וגם אז היו מהלכים מלוכלכים ואנשים ציניים, ואנשים עשו דברים שהם לא יעשו. אתה חושב באמת שהגענו לשפל הפעם, או שאולי זה הזיכרון שלנו שנוטה להיות נוסטלגי?
אין בכלל השוואה בין מה שהיה לבין מה שעכשיו. כאשר התקדרו העננים מעל ראשו של אברהם אופר, הוא עוד לא נחקר, הוא התאבד.
כן.
אבל אחת מהטיבות שהוא התאבד, שהנורמה הייתה לא ללכת לקראתו, לא להגיד לו אתה בסדר, אלא פתאום התרחקו ממנו. כתבתי אותו ביוגרפיה לפני כמה זמן, וכתבתי שאחד מהדברים שאני מתבייש בהם, שכמה ימים לפני שאופר התאבד, הוא בא לאיזו ישיבה שישבתי שם, אף אחד לא דיבר איתו. היה מין מוקצה מחמת מיעוס עוד לפני חקירה. זאת אומרת, הערכים היו לגמרי אחרים. עכשיו, בטח שהפוליטיקה הייתה לא נקייה, היא לעולם לא נקייה, כי יש דיברו לפעמים, שמפלגת העבודה משלמת מס גדול על המריבות בין רבין ופרס, ושהם לא היו תמיד נקיות. הלוואי שלמפלגת העבודה היה עכשיו רבין ופרס.
אגב, כשאתה רואה את מפלגת העבודה ומה שנעשה מה... אתה יודע, מפלגת השלטון, המפלגה אולי חשובה בתולדות המדינה, המפלגה ש... הדמויות הכי משמעותיות, בטח עד שנות ה-70 וה-80, אולי גם ה-90, היו חלק ממנה, למה שהיא הפכה להיות היום, זה צובט לך בלב או שאתה...
מפלגת העבודה הייתה במשברים יותר גדולים לפני 10 ו-15 שנה מאשר עכשיו. עכשיו היא אולי לא מפלגת העבודה, אבל יש איזשהו גוף של שמאל דמוקרטי, שיאיר גולן מנהיג אותו, שיש לו חלק בעוגה הלאומית, אפילו אולי לא חלק קטן. אז אני משלים עם העניין שמפלגת העבודה היא כבר לא מפלגת שלטון, וגם הוא לא זה שיהיה בשלטון הבא, אבל הוא יכול להיות חלק מהשלטון הבא.
כן. ומילה אחת על השבעה באוקטובר, אתה מן הסתם נכחת גם ב-73, במחדל ההיסטורי המטלטל הזה, גם רצח רבין היה אירוע שהמדינה לא, עד היום למעשה, סופגת את את ההדף שלו, אבל שבעה באוקטובר, נכון, זה, דבר כזה לא היה, ושום דבר אי אפשר להשוות אליו, אני חושב.
אני כן יכול להשוות את מלחמת ששת הימים, לא את המלחמה עצמה, את השבועיים שהיו לפני המלחמה, הרגשת חידלון, הרגשה שישראל אולי לא תתקיים, ההפגנות שעשו בקהיר, הפלסטינאים נגד ישראל, הפחד שאין אף מעצמה שעומדת מולנו, וההפתעה עצומה שחיל אוויר הצליח להביס את הצבא המצרי, אבל הטראומה שהייתה ערב מלחמת ששת הימים, הייתה טראומה שבמלחמת 73 היא לא הייתה. מלחמת 73 הטראומה הייתה אחרי שהמלחמה פרצה כבר.
כן.
אבל אני זוכר שלוש פעמים, מלחמת ששת הימים, 73 ו-7 באוקטובר, מצבים קיומיים, או אי קיומיים, ממש.
אתה באמת חושב שהיינו ערב... תשמע, קיומי זה אומר, אתה יודע, סופה של מדינת היהודים, היהודים חוזרים לגולה, או חס ושלום חיים תחת איזה שלטון עוין פה, אתה חושב שהיינו באמת קרובים לסיטואציה הזאת?
לא חושב על זה, אבל זה דבר שאי אפשר לשלול אותו. כי אתה יוצא מהנחה, שבמלחמה הזאת נלחמת נגד חמאס, עברת לחיזבאללה, גם עשית דברים יפים באיראן, וגם מול החות'ים. אבל יכול היה להיות מצב שכל אלה יבואו נגדנו בזמן שלא נהיה כל כך מוכנים. לכן הסכנה הייתה לא קטנה.
כן, המזל בהחלט צריך, אפשר לומר מזל על השבעה באוקטובר, אבל זה יכול להיות גרוע בהרבה. זה אין שאלה. אין שאלה. טוב, בוא נצלול קצת אליך ברמה האישית. אני רוצה תנסה להיזכר בזיכרון הילדות הראשון באמת שלך. הדבר הראשון שאתה זוכר מילדותך, מה הוא?
שאבא שלי ואמא שלי לוקחים אותי בגיל 3 לישיבה של תנועה שנקראה בחרות הסוציאליסטית. והנועם המרכזי שם היה אהרון קציר, ואפרים קציר, הנשיא לשעבר, ישב שם. אני לא חושב שאני הקשבתי לדברים, אבל אני הייתי הבן הראשון של התנועה הזאת, ואני זוכר שהשקפתי וראיתי, אחרי כמה זמן, אני זוכר את אמא שלי, שאולי הייתי בן 5, חוזרת רטובה כולה, מהפגנה נגד הספר הלבן.
כן. אנחנו בשנות ה-40, נכון?
היא אומרת, כן.
זה שנות ה-40.
אני נולדתי ב-37, והיא אומרת, כן. בוז לספר הלבן. ואני הייתי חוזר על הדברים האלה. אני זוכר הרבה דברים, אני זוכר יותר מאוחר, שהפועל תל אביב, עוד לפני קום המדינה, בכדורגל, חזר ממסע ממושך באמריקה, שדרך אגב חלק מהשחקנים נשארו שם, היה להם כוכב גדול מורדכי מייטנר, הוא נשאר שם, ואז...
זה טרום עידן חודורוב, נכון?
זה לפני חודורוב.
לפני חודורוב.
מליקה היה שואר.
כן.
ואני זוכר שאני ביקשתי מאבא שלי, עשו להם איזה קבלת פנים בירושלים, שהם יביאו את הקבוצה אלינו, לראות אותם. כל הקירות היו מקושטים...
בדגלים וסמלים של הפועל.
והם לא באו.
הם לא באו.
הם לא באו.
מעניין שהזיכרון הראשון שלך באמת הוא זיכרון של עצרת פוליטית. כי, אתה יודע, מן הסתם, אתה בעצם אומר שהפוליטיקה הייתה תבועה בדמך, או סללת אליה, כמו שאומרים לומר היום, כבר מגיל, כמעט מגיל ינקות.
הפוליטיקה הייתה נוכחת.
בביתך.
היא לא הייתה תמיד הדומיננטית, כי היו חיים, והיו ילדים, והיה מלחמת שחרור, והיינו מתחקים בתרמילים שהבריטים השאירו במלחמה הזאת. אבל העניין הפוליטי הוא עניין שליווה אותי כל השנים.
בהיבט הזה, אתה יודע, הפוליטיקאי הוא אדם שאיתותיו אינן בידיו, הוא כל הזמן נמצא באיזשהו מקום, עוסק באיזושהי פעילות, הנוכחות שלו בבית היא כנראה כמעט שולית. אני רוצה שתנסה לעזור לי ולהיזכר כמובן, אתה בחינוך שקיבלת בבית, וכיצד הוא השפיע עליך, וגם מה היה אופיו של החינוך הזה?
החינוך היה... חינוך לחיים של פשטות.
כן.
תשמע, מדברים עכשיו על פוליטיקאים, אבי גר, הוא עוד לא היה חבר כנסת, הוא היה מזכיר מועצת פועלי ירושלים, בדירה שכורה, בשכונת נחלת אחים בירושלים, שהייתה שכונה של תימנים, אורפלים, קצת אשכנזים, כמה יקים מבולבלים, ואיזה ערב רב כזה, ואנחנו קיבלנו את החיים האלה. אני גם לא יכול להכחיש שאני מקרה חריג. כי אין לך הרבה מקרים שבשנות ה-30 ברעם התחתן עם אלקיים. אלקיים אישה שאביה מרוקאי מרבת, קראו לו אביב ועל שמי אובי, ואימא שלה הייתה חלבית שבאה איתה לארץ, הייתה דוברת ערבית ורק ערבית, ולכן איתה דיברתי רק ערבית. עכשיו, העובדה שהבית היה כל כך...
סבתא, זו סבתא.
כל כך פלורליסטי, נתנה לי גם השקפה אחרת בכלל על החיים. כאשר מדברים איתי, גם שאני כותב מאמרים, על האפליה של עדות המזרח ועל זה, אליי זה לא מדבר. זה ודאי קרה, זה ודאי אנשים חשו את זה. אבל החברים שלנו בבית היו אוחנה ועדקי וכל מיני שמות של עדות המזרח, שרק כך הם פרחו במקומות אחרים. ואני לא בטוח, דרך אגב, כמו שקרה להרבה מפייניקים, שהם לא הגיעו לגיל 60 ופתאום חפשו כיפה והפכו להיות גבאים של בית נתת בבית הקרם.
אבל החינוך, זה שנות ה-40 ותחילת ה-50, באיזה...
תבין, יש
לך... כיצד הוא יתאפיין?
יש לך...
חינוך בבית.
יש לך שלושה צפירים של חינוך.
כן.
בית.
כן.
שהבית...
ששם, אני מניח שאימא יותר דומיננטית.
אימא הרבה יותר דומיננטית. דרך אגב, היא גם יותר דומיננטית בחיים הפוליטיים. כי אבא, הוא היה מיוחצן בחיים הפוליטיים. אמא שלי הייתה אישה מאוד פוליטית. אני זוכר שבאו אלינו שני אנשי אצל בשנות ה-40 המאוחרות, לפני קום המדינה, ואמרו, גברת ברעם, את חייבת לתרום לקרן הברזל של האצל. והיא גירשה אותם כלעומת שבאו. זאת אומרת, היה... הציר השני היה בית ספר. בית ספר זה היה בית חינוך, על שם ארלוזורוב, שחינה חינוך דומה לחינוך של הבית, וגם מקפיד מאוד על חיי חברה. ועד היום אשתי שואלת אותי, מאיפה אתה יודע לערוך ככה שולחן? אבל בית ספר היה חדר אוכל, וחדר אוכל עמדנו לערוך שולחן. והציר השלישי, שתתפלא, הוא די דומיננטי, זה תנועת הנוער.
כן.
התנועה מאוחדת. זאת אומרת, כל הצירים האלה התגבשו ביחד, ולכן, בשנים הראשונות שקמה המדינה, היה הבדל זעיר מאוד בין יום העצמאות ואחד במים.
כן.
הם היו נופלים אחד על יד השני, על אותם במות ברחוב המלך ג'ורג', כי הימגו שני התקפים. חיים השתנו.
והחינוך הוא מה? למשמעת, למצוינות, לערכיות? באיזה אופן הוא נוכח בחיים שלך?
למשמעת, ובמיוחד, לרגשות כלפי אחרים. לרגשות כלפי שכנים, כלפי חנווני שהיה על ידינו, שאשתו מתה בלידה, לנסות לבוא אליהם הביתה. היה סנדלר תימני לידינו, שהוא היה מאוד קיצוני בדעות המדיניות שלו. תמיד אומר, אלוהים שלח את בן גוריון, אבל בן גוריון זה תופעה זמנית, אחריו יבואו רבנים והוא צדק. ויחד עם זה הייתי עומד על יד הסנדלריה שלו, שהייתה, לא יודע, 4x4, ומסתכל איך יש לו מסמרים בפה, והוא רוצה אותם בנעל, היה מין הרגשה שכולנו חברה אחת.
ובבית הספר, אני מדברים על ימים שהם טרום הקמת המדינה.
נכון.
אתם מרגישים את פעמי המשיח, פעמי המדינה, מן הסתם תחת המנדט הבריטי, השלטון הבריטי, איזה תפקיד ממלא בית הספר בחיים שלך ספציפית באותה תקופה?
בתור ילדים מאוד אהבנו את השלטון הבריטי.
באמת.
מה היה? היה עוצר, וכל השכונה היה עוצר, ואנחנו הילדים היינו מתגרים בבריטים, הם היו באים עם משוריינים, ואנחנו היינו עומדים עם אבנים כאילו נגדם, השם, הם היו מגיעים 3 מטר נגדנו, מולנו היינו בורחים, אבל זה היה מין סגה שהייתה נמשכת כל הזמן. עכשיו בבית ספר חיו את הדברים דרך קרן קיימת, התנועה הקיבוצית, וההגנה, האצל, הלחי, כל המאבקים שהיו ביניהם, אבל לא כל כך הייתה תחושה של מדינה, כמו התחושה של המדינה בדרך. אני יכול להגיד לך שהייתה שמחה עצומה בירושלים ביום החלטת האום על החלוקה, ולא הייתה שמחה בירושלים גדולה ביום הכרזת המדינה, כי זה מדינת תל אביב הייתה. אנחנו היינו במסור, כמעט לא יכולים להתארגן, וכל הספונטניות היא באה לידי ביטוי ב-29
לנובמבר.
ואני זוכר שמה עשינו? היה קופרטיב כמו אגד המקשר בירושלים, עלינו על המכוניות ונסענו איתם, לא בטוח שהנפנו דגלים, אבל היה הרגשה שמשהו גדול קורה.
ואתה מתאר בעצם ילדות שהיא גם מאוד ערכית, וכמעט יש בה משהו מתודי מאוד בהכשרה של הלבבות לקראת, או בעיצומו של האירוע ההיסטורי הזה שעם ישראל עבר. ואתה גר בבית פוליטי, מתגורר בבית, גדל בבית מאוד מאוד פוליטי, איך הדברים האלה נפגשים? אתה כבר בגיל צעיר מאוד אומר, אני, זה המסלול שעליו אני רוצה ללכת?
לא,
שבו אני רוצה ללכת?
אף פעם לא אמרתי. אם הסתכלו על הבחינות הפסיכוטכניות שלי בסוף תיכון, אני אמרתי אחד בשתיים, או שאני אהיה היסטוריון, או שאני אהיה מומחה לספורט. אלה שני הדברים.
גם חיים אחיך, הספורט חזק אצלכם, נכון? במשפחה.
חיים אחי, הוא כדורגל. אני לא כדורגל, אני כדורגל וכדורסל, לא, בייסבול, לא, פוטבול אמריקאי וכל הדברים.
מה אתה אומר? כן. איך הגעת לפוטבול אמריקאי? אגב, אני גם חזק מאוד בעניינים.
אני הייתי שנתיים בניו יורק, 70-72.
הג'יינטס או הג'טס?
מה?
הג'יינטס או הג'טס? מה, אחרי מי?
הג'יינטס.
הג'יינטס. למרות שזה העונות של התקופה של ג'ו נמת.
וגם המץ ולא היאנקיס. לא הלכתי למנצח. עכשיו, בניו יורק היה רק את הניקס. ואיכשהו, אני התקרבתי לשדר האגדי, מרב אלברט, דרך חבר, והייתי בא למועדון של הניקס, ושם הכרתי את השחקנים, כולל ג'קסון.
פיל ג'קסון.
פיל ג'קסון. שהגדולה שלו בניו יורק היה רק בדבר אחד, שהוא הצליח למנוע מהיריב להוציא אוטים, עם הידיים הענקיות שלו.
המאמן היהודי, רד הולצמן, נכון?
רד הולצמן, כן. הוא כבר היה מבוגר, והוא היה שחקן כדורסל בעצמו,
כן.
בשנות ה-50, או 40 ו-50, והיה שם פרייזר וריד ודבושר.
ארל מונרו היה שם או שכבר לא היה?
ארל מונרו בשנה אחר כך.
אוקיי.
הוא היה כוכב של בולטימור, הוא פתאום בא לניו יורק, ואז היה הצמד של ארל מונרו ופרייזר, שקצת מזכיר את לברון ודונצ'יץ עכשיו.
ודייב דבושר, נכון? היה שם דייב קבוצה. ואז פוטבול אמריקאי, אגב, זה בתקופה שמאוד היה קשה לעקוב, שחזרת ארצה אחרי ספורט אמריקאי, נכון? אי אפשר בשנות ה-70 וה-80. דתי רק בשנות ה-90 התחלנו לקבל טפטופים של שידורים, ואיזשהו, עכשיו כמובן זה גן עדן, אבל בעבר... איך בכלל הצלחת לעקוב אחרי פוטבול?
לא כל כך הצלחתי לעקוב, אבל ניסיתי לעקוב. הייתי קורא אינטרנט, בהתחלה עיתונות אמריקאית. אני גם זוכר זמנים שהייתי הולך ביום שני בירושלים לסטימצקי,
כן.
ומחפש עיתונים אנגלים שנותנים ציונים לכל שחקני הכדורגל. הייתי יודע, ארסנל נגד וולפס, השוער מקבל 7, השוער מקבל 4. והתחלתי לפתח הערצה לשחקנים, באותו זמן חיים היה בלונדון, אחי, והוא שלח לי משם תוכניות של המשחקים. כך הפכתי לפריק של הכדורגל האנגלי, וזה מעניין, הייתי פריק של שחקן מסוים, קראו לו ג'ימי גריפס,
ברור.
הוא היה הכוכב של טוטנאם, ברגע שהוא עבר לווסטאם, אני גמרתי עם טוטנאם, ולקח לי 20 שנה, שלא הייתה לי קבוצה מעודפת, עד שהתאהבתי בוונגר ובארסנל.
מעניין. האהדה הזאת לספורט, שהיא ממש, אתה יודע, גם אצלי, היא כמעט, אני לא רוצה לומר אובססיה, אבל היא חלק...
היא אובססיה, ואנשים שנמצאים מחוץ למעגל, הם לא מבינים אותך.
אז תנסה להסביר לי, א', איפה שורשי העניין התחילו, וב', על איך אומרים בימינו, על מה זה יושב אצלך, האהדה הזאת והעניין הזה. אתה יודע, אתה מתעורר היום בגילך, לראות את הרבע האחרון במשחק, של הלייקרס נגד ניו אורלינס, זה ממש מעניין אותך, זה חשוב לך. למה?
דרך אגב, אם אני לא מתעורר בלילה, שאני קם, נגיד בשבע הבוקר, הדבר הראשון זה ללכת למחשב ולראות את התוצאות שלה.
לראות מה התוצאה.
את התוצאות.
אז מאיפה זה בא, ובאמת, מה זה משרת אצלך, אתה חושב?
לפי דעתי, זה נותן לך את החלקים בחיים שלא מכסה, לא הפוליטיקה, לא הקריאה, לא ספרות טובה, נותן לך גם... איזשהו התרגשות, שצריכה להיות התרגשות נאורים, מה פתאום היא פוקדת אותך בגיל ה-80? היה לי נהג, כשהייתי מזכ"ל מפלגת העבודה, שי, מזכ"ל מפלגת העבודה היה התפקיד הכי עוצמתי שהיה לי.
בהחלט.
שהוא אמר לי, עוזי, כל זה שטויות. תגיע לגיל 50-55, יהיה לך נכדים, ילדים, הכל, שום דבר לא יעניין אותך. אבל לא פג אצלי דבר בעניין. חוץ מההדה הבלתי מוסברת שהחלפתי מקבוצה לקבוצה, כאשר אומרים שהדבר כזה לא קורה, אותו דבר גם קרה לי בכדורסל. הייתי אוהד של ניו יורק ניקס, ובשנות ה-2000 הראשונות, ביקרתי בניו יורק, יש לי בן שחי שם, וראיתי את אחת העונות הראשונות של לברון ג'יימס וקליבלנד, שהוא הגיע לגמר של המזרח נגד בוסטון, וראיתי אחד עומד לבדו, עוד קראתי עליו לבתי הספר.
כשהוא היה בתיכון כבר דיברו עליו, כי על הבטחה...
בתיכון הוא הרי לא הגיע לקולג'.
נכון, נכון, מגיל 18 הוא כבר נבחר, נכון. כבר בגיל 16, הוא היה בלשאר של ספורטס אילסטרייטד כהבטחה גדולה.
כן, הוא היה הבטחה שמילאה את עצמה. היו המון הבטחות שאיכשהו הלכו וקבלו.
נכון, נכון.
אבל זה ההבטחה שהצליחה.
אני באמת טוען שהספורט משרת, אצלי לפחות שני חלקים. אחד באמת אסקפיזם. אנחנו חיים בעידן כל כך פסיכי, כל כך משוגע, כל כך אלים, קל וחומר היום בישראל ובעולם, שבאמת להיות מעורב רגשית בתוצאות של הסלטיקס, אני אוהד סלטיקס, אני באמת מעורב רגשית. ואני, אתה יודע, 17 שנים חיכינו לאליפות עכשיו, 17 שנים לדעת.
בוסטון סלטיקס.
כן, הסלטיקס בכדורסל, וגם הפטריוטס בפוטבול. אתה יודע, אני זוכר שהפטריוטס הפסידו בשעתו לאיגלס בסופרבול. שמע, לקח לי 3 ימים לצאת מזה. באמת סחבתי איזה 3 ימים. ממש, זה ממש תרד את מנוחתי והפריע לי מאוד. אז מצד אחד אומר...
האקספקטיזם הוא ברור. זאת אומרת, עכשיו אתה מחפש בריחה, והבריחה היא לאיזה מחוס חפץ שאתה אוהב אותו באמת. לא שאתה באופן מלאכותי פתאום אוהב ציור, כי חבר שלך אוהב ציור.
וזה גם באמת, כמו שאמרת, מאפשר לנו להמשיך ולהיות ילדים. כי הרי מה זה כדורסל? אתה יודע, גברים רצים אחרי כדור כדי להכניס כדור לסל. זה לא איזה אירוע.
גם מכדורגל.
גם מכדורגל, אבל... אתה אומר, אם זה חשוב לך שאנשים רצים אחרי כדור ומכניסים לסל, ומי יכניס יותר פעמים את הכדור לסל, הילד שבך נשאר. וככה, אני ב-54 כבר, אבל... אתה יודע, אני עדיין ב-54, מרגיש כמו אותו שי שבגיל 7 היה עוקב. אני זוכר שהייתי ביום ראשון הולך... אמא שלי הייתה נותנת לי כמה שקלים,
והייתי
קונה את כל, בדיוק, את כל עיתונים, את כל עיתונים של ראשון, כי היה שם תוצאות הספורט, בשעתו הייתי את ביתר ירושלים מאוד, והייתי גוזר את כל הכתבות, ואת כל התמונות, והיו לי מחברות, עם אורי מלמיליאן, וג'אנו, ויוסי מזרחי, וכל החבורה הזאת, ובמידה מסוימת, הילד ההוא עדיין פה.
אבל תדע לך.
בין 54.
בהמשך למה שאתה אומר, הוויק שצמח אצלי בספורט, זה היה היריבות הנוראה בין הפועל לביתר ירושלים. ביתר ירושלים, עד היום זה הדמון הגדול שלי. זאת אומרת, אני גר בשכונה שיש אוהדי מכבי תל אביב ואוהדי הפועל תל אביב. אני אוהד הפועל ירושלים. עכשיו, אוהדי הפועל לא מאמינים שאני רוצה שמכבי תל אביב תנצח את ביתר, אפילו אם זה יעלה באליפות שלהם. זאת הייתה היריבות שהייתה גם היריבות פוליטית. ודרך אגב, זה מאוד מפתיע, אבל זה עובדה. בשנות ה-50, שלטון של בן גוריון ומפאי החזקה וההסתדרות וכל מה שמציינים, היה הפער באוהדים בין ביתר לבין הפועל לטובת ביתר פי 10 מה שעכשיו.
כן.
היינו באים, היה 5,000 אוהדים לביתר ו-150 אוהדים לפועל, 200 אוהדים לפועל. זה השתנה במשך השנים, בגלל שצמחו בין רימוז'י ובין בניסים, ובגלל שהיה מגרש קטמון. אז כל השכונות שקרובות לקטמון התחילו לעוד את הפועל.
אגב, וכשביתר הפכה לביתר, שהיא, אתה יודע,
מעצמה
אמיתית וקבוצה חשובה אפילו, בדברי ימי הספורט והחברה הישראלית, זה מפריע לך?
מאוד.
כן.
תראה, א', אני אקבל את זה כעובדה. וגם אם תשאל אותי, כי אני אוהד ספורט באמת, אם תשאל אותי, אם ביתר שיחקו יפה, אני אגיד לך בדיוק אם שיחקו יפה. אני לא... אגנוז את העניין בגלל חוסר העדה שלי.
זאת אומרת, אתה מסוגל להעריך את הגאונות של מלמיליאן, את הכישרון של אוחנה.
ושמוחנה, מה זאת אומרת? ודני נוימן וכל החבורה הזאת.
כן. אגב, נוימן גם התארח פה בפודקאסט, ואני אספר לו את זה באמת. אז אני רוצה לחזור...
ודרך אגב, אחרי שאני אומר לך את כל זה בן רימוז, זה היה יותר גדול מכולם.
כך אומרים?
כן.
כך אומרים? לא זכיתי
לראות. אבל תראה, בימים ההם, שחקן כמו בן רימוז, מרגיש את עצמו שהוא מלך. מה, הוא ירוץ בסיבובים באימונים? הוא לא ירוץ בסיבובים באימונים. ואם המאמן יגיד לו, אז הוא לא יבוא. ואם הוא יגיד שהוא רוצה שהקבוצה תיתן לו ארוחת צהריים באיזה מסעדה, הוא הולך למסעדה, אז זה לא היה נהוג אצל כולם. אבל הוא היה פרימדונה, זה כוכב נדיר, כוכב נדיר, באמת, הכוכבות של אוחנה היא כוכבות כזאת. עם כדרור והכל, ולאוחנה יש יתרון אחד על, על בן רימוש, שיש לו משחק ראש.
כן.
ובן רימוש לא היה לו משחק ראש.
אגב, ממש לסיום על ספורט. לדעתי הפועל ירושלים לא זכתה מעולם באליפות?
לא, רק בגביע.
רק בגביע. זה מתסכל להיות קבוצה 60 שנה, ומעולם לא לראות אותה מגיעה לארץ המובטחת, כי אתה יודע, בספורט יש סייקלים כאלה, 10 שנים טובות, 5 שנים רעות, 15 שנים רעות, 3 שנים טובות. הפועל ירושלים לא הייתה לתקופה של, תקופת זוהר של 5-8 נכון. שנים, שהתמודדה בצמרת וזכתה באליפות, נכון?
קודם כל היה. היה, אבל לא, אבל לא, 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 לא לאליפות. בזמן בן רימוש, לפני מלחמת 67, הם היו מקום שני בליגה. אבל תראה, שני אחים שלי, מנחם שנפטר, שהייתם לי בשבע שנים וחיים, היו בלונדון שנים. והם עדו את וסטאם. וסטאם ירדה ליגה ועלתה ליגה. היה להם איזה צורך להיות בממדים של אסון. אסון שמשתנה. הם לא ציפו מווסטאם שתיקח אליפות. הם רצו שתנצח פעם את ארסנל, או שהיא תבוא למנצ'סטר סיטי ותיתן משחק טוב. האוהדים של הפועל ירושלים כבר לא מלאי ציפיות. מסתכלים, אתה יודע, הייתי באירוע לפני שנתיים, שזה היה אולי פחות, 80 שנה לפיני ואבי.
כן.
פגשתי שם, פגשתי
סוכן שם. סוכן השחקנים האגדי, וגם היה עיתונאי, ספורט גדול.
כן, כן. היה, פגשתי אותו, פגשתי שם את שחר.
כן.
יעקב שחר. זה היה תקופה בין בחר לדגו. ואז הוא שאל אותי, תגיד לי, אתה חושב שאת המאמן של הפועל ירושלים אפשר לקחת למכבי חיפה? ובשבילי היה, לא חשוב שהוא לא ייקח אותו, אבל זה היה עלייה בדרגה שרואים את
הקבוצה. אפילו חשבו שמישהו עוקב אחרי הפועל ירושלים ואומר,
יש שם... לא, הוא ראה אותו.
את המאמן.
איזה משחק מופלא נגד מכבי חיפה. ואז הוא חשב שזה הסטנדרט עם המשמעת שלו, ועם השגונות שלו, ועם כל הדברים שרואים עד היום. אבל ביתר ירושלים היא לא פועל ירושלים.
לא. אגב, אתה, אגב, הילד הנצחי, אתה מסוגל לחזור אל עוזי בין החמש, שש, שבע, ולשמוע את קולו הפנימי, ולחשוב כמוהו, ולראות את העולם כמוהו, כי אני לפעמים מסוגל לחזור לשי בין השש, ולשמוע את קולו.
אני רואה בחיים שלי רצף של, 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 אירועים ורצף של מחשבות, שהן טיפה משתנות עם הגיל, אבל הן לא משתנות באופן מהותי. אתה גדל לתוך עצמך, וגם האופי שלך מתעצב. פתאום, שמצאתי את עצמי בחיים הפוליטיים, והייתי מזכ"ל, ראיתי שאני לגמרי שונה מאבא שלי. אני עושה מה שאני חושב, אני מוכן לריב עם כל המנהיגים, ואני רב עם כל המנהיגים, והיה זמן שפרס ראה אותי כאויב שלו מספר שתיים אחרי רבין. רבין. והיה לי גם פיתוי מסוים לעמוד בראש מפלגת העבודה, אבל ש... נבחרתי בפריימריס ראשון, וקיבלתי 151 אלף קולות, הרגשתי שאין לי את הניצוץ הזה בלב שרוצה באמת, כמו שרוצים המנהיגים הגדולים לשלוט. אז יש לך מוטיבים שהם מוטיבים אישיים לגמרי, שהם קשורים לאישיות שלך, שהם קשורים לסולם העדיפויות שלך. אשתי לשעבר אותי, אם היא הייתה יושבת פה עכשיו, היא הייתה אומרת, שלא רצתי לרשות מפלגת העבודה, כי פחדתי שלא יהיה לי זמן לספורט. אבל אני לא אומר ככה.
אז באמת, אז הרי פוליטיקאי, אתה יודע, זה כמו שכל שחקן כדורגל, חלום שלו לזכות באליפות, ואולי לשחק בברצלונה.
אבל לשחק בברצלונה זה לא אותו דבר. גם אני רוצה לשחק בברצלונה, זאת אומרת, אני מאוד הייתי רוצה שאני אהיה גורם חשוב בממשלה, למשל, כאשר נבחרתי ראשון בפריימריס, ואז, אם אתה זוכר, ב-96, ביבי ניצח את פרס.
נכון.
וזה היה המכה הכי גדולה שמפלגת העבודה קיבלה בכל הזמנים.
אחרי רצח רבין, כשזה היה, אף אחד לא האמין הרי שזה יקרה.
כי פרס לא רצה לדחות את
הבחירות.
להקדים את הבחירות.
כן.
אני זוכר שחשבתי אז, תקום ממשלה בראשות פרס, אולי אני אהיה שר חוץ, אולי אני אהיה משהו כזה, אבל היה משהו שהרתיע אותי, לקבל את המושכות. אני לא מסכים שכל פוליטיקאי בשרביט שלו יש את רשות הממשלה. אני רואה עכשיו שמירי רגב ואמסלם וכל אלה רוצים להיות ראש הממשלה, הם לא מומדים לראשי ממשלו. הם מומדים אולי לתוך קבינט במציאות איומה כמו שיש בישראל. אבל הם לא להנהגה.
לא, אבל אם למשל, באיזושהי צורה כזו או אחרת דמיונית, אתה יודע, מירי רגב תשתלט על הליכוד, והציבור בישראל ייתן בה את האמון, היא תרצה להיות ראש ממשלה. היא אבל... לא תברח מהבשורה הזאת, היא, אבל, לא שזה אבל, יקרה, אבל...
אבל... אבל... אבל פה נכנס בצד שלי כמעריך פוליטי. ואם אתה זוכר, אחת הביקורות שהיה עליי כפוליטיקאי, היה שאני מופיע יותר כפרשן, מה שכמנהיג. אז אני לא מסכים לזה, אבל יש לי פינת הפרשנות. הפרשנות שלי אומרת שמה שאתה אומר עכשיו לא יכול לקרות. לא יכול לקרות שמירי רגב גם תשלט על הליכוד וגם תקבל את אמון הציבור, או זה או זה.
הגן הזה של...
אבל דרך אגב, אם זה יקרה, ומירי רגב תשתלט על הליכוד, תקבל את ראשות הממשלה, תהיה ראש ממשלה, זה הכל.
נכון. אני שואל, האם באמת אתה מרגיש שלא היה לך את הגן הזה שרצה להנהיג ולהוביל אומה ולנווט את ההיסטוריה, ואמרת לו, אני רוצה לעסוק בתחום הפוליטי, אבל אין לי את אפילו את היומרה הזאת לומר, אני אוביל את העם היהודי מכיסאי כראש הממשלה.
שמע, אני התקלתי על אחריתם של כל ראשי הממשלה בעבר.
כן.
ולא היה לי את האובססיה שיש לברק או לביבי, שסלם זה לעבור קירות.
כן.
ואני התחלתי לחשוב, האם אני מוכן לשלם את המס הזה בחיים האישיים שלי, ואגיד לך גם עוד דבר. חשבתי גם, האם זה נכון למדינת ישראל שאני אעמוד בראשה?
זו מחשבה מעניינת.
ודאי, זה שני הדברים. זה לא מין שאתה אומר בכל מחיר. אתה אומר בכל מחיר אם יש לך יצר שלא ניתן לדיכוי. אבל אם לך אותו, אתה יכול לשקול אחרת.
ובדיעבד, כשאתה מסתכל על כל המסלול...
בדיעבד אני די מסתער, אתה יודע מדוע?
כן, נו.
כי לא תיארתי לי שהדברים יגיעו עד כדי כך. אתה יודע, יש סיפור יפה שמספר, שצדיק אחד קרא את הפסוק שומר פתאים אדוני. הוא אומר, אני קופץ מקומה שלישית. אם יקרה לי משהו, אז אני לא צדיק. אבל אם אני...
אם אני אנצל...
כן.
סימן שאני צדיק.
ושהוא נופל למטה, הוא מתרסק עברים עברים, שמחברים אותו, הוא צוחק. למה אתה צוחק? הוא אומר שאני חכם ידעתי, עד כדי כך לא תיארתי לעצמי.
אני רוצה לחזור לתחום של החינוך וישאל אותך, על עוזי הילד מול עוזי ההורה, המחנך. אתה מרגיש שחינכת את הילדים שלך, אפילו כריאקציה לדרך שבה חונכת, או שהמשכת את המסלול שבו בעצם ההורים שלך הלכו בו?
ניסיתי, אבל לא תמיד הצלחתי. תראה, אני זוכר שאי פעם שהייתי בן 10-11, הייתה מסיבת חנוכה,
כן.
ובחרו אותי לשחק יהודה המכבי. שאלתי את אבא שלי אם הוא יוכל להתפנות, הוא היה בהסתדרות בירושלים, אמר לי, כן, אני בא ב-11.
ולבוא לראות אותך מופיע. כן.
הוא לא בא ב-11. הוא לא בא ב-11 ו-10 ולא ב-11 ו-20. ואני לא מוכן להופיע. וכל ההורים צועקים, אנחנו באנו הנה. בסוף הופעתי בלעדיו. ואז החלטתי שלא יקרה לי דבר כזה אף פעם. ואני זוכר שניר היה כוכב בגן, ובזכר, בפרח לב הזהב.
כן.
הוא היה בתפקיד ראשי, ואני באתי והייתי איתו עד הסוף. ואז פתאום יום אחד הוא אמר לי, אבא, לא תצא איתנו לטיול? יצאתי איתו לטיול. תשמע, באמצע הטיול רבין קרא לי. הייתי מפכ"ל מפלגה. מה שתגיד לו, לא ישכנע אותו, אבל אני הלכתי. עכשיו, אני לא תמיד מרגיש שהחינוך הילדים מצליח. יש להם גם את התכונות האישיות שלהם, וגם יכול להיות שהם מרגישים שאתה לא נותן להם את מה שהם קיבלו שתיתן להם. כי השנים האלה של הפוליטיקה, שאנחנו מדברים רק הנהגה או לא הנהגה, הם גם שנים של מלאכה קשה, של עבודה עצומה, של מתחים בלתי נדלים. כל הדברים האלה זורמים גם לילדים שאתה רואה את זה אחר כך.
כשהילדים נולדים, ואתה חושב לעצמך, עליך, על עצמך כהורה, איזה יעדים אתה מציב לעצמך? מה אתה רואה בעיני רוחך? מן הסתם, אחר כך המציאות פוגשת את ה... זאת אומרת, אתה פוגש את המציאות, ואז דברים רבים משתנים, אבל איזה אידאה יש לך של עצמך כהורה, ואיך בסופו של דבר אתה מרגיש שהצלחת או לא הצלחת לממש את האידאה הזאת?
תראה, אני חושב שבתקופת ההורים שלי, הם לא הציבו יעדים ריאליים, שאתה תהיה מהנדס, או תהיה פוליטיקאי, או תהיה עורך דין, שהילדים שלי כבר באו, אני חשבתי, אני רוצה שמישהו יהיה מהנדס, שמישהו יהיה בהייטק, שמישהו יהיה סופר, שמישהו ימצא את עצמו בכל כוחותיו, ואני חייב לעמוד לידו, לאפשר לו את זה. יותר מזה לא יכולתי לעשות, זה כבר עולם אחר, עולם תחרותי, עולם הרבה יותר אכזרי. ואני נאלצתי להתרגל אליו.
ואיך אתה דוחף את הילדים להצטיין, להשיג הישגים?
יש לי ילד, רני, הוא הבן האמצעי שלי, שהוא ביישן, נחבא על הכלים, אבל פתאום בגיל 10-11, התברר שיש לו כישרונות מוזיקליים בלתי רגילים. הכישרונות המוזיקליים הם גם באים עם זיכרון אדיר. הוא עבד בתחילת דרכו בבנק הפועלים בירושלים. היו חבלים שאנשים היו עומדים בתור, כולם היו מחכים לו, למה? כי אתה בא אליו, הוא לא שואל אותך מה מספר החשבון שלך, הוא יודע מה מספר החשבון שלך. הוא יודע של 1,000 איש מה מספרי החשבונות שלו. אז אני דחפתי אותו חזק ללכת
לתחום הפיננסים.
הוא הלך לאקדמיה למוזיקה.
למוזיקה, כן.
מאוד הצליח. והוא לא המשיך במוזיקה. הוא לא המשיך במוזיקה, כי פתאום נמאס לו התרגול, וכל הדברים הוא לא רצה להגיע או לג'אז או למוזיקה הקלאסית. ופה דווקא ראיתי הצלחה שלי, כי הוא לא הצליח לבטא את הפוטנציאל שלו בנושא המרכזי. עכשיו, ניר, הצעיר בבנים, הוא תמיד היה מרדן, תמיד היה לו כושר הנהגה, ותמיד היה קשה לשים עליו רסן. עכשיו, בבית ספר, הוא לא היה פשוט, אבל אני זוכר שכאשר רותי נפטרה, אשתי הראשונה, היה לה יום 30. יום ה-30 היה בבית העם בירושלים, ברוב עם, ואני קיבלתי החלטה שאף אחד מבני המשפחה לא ידבר שם. הוא היה חייל, הוא בא אליי לפני האירוע.
ניר.
ניר ואמר,
כן.
אבא, אני רוצה היום לדבר. מאיפה יש את החייל? זה לדבר היום. או טדי קולק, אני יודע מי לא היה שם. הוא עלה וכבש את הבמה. כבש את הבמה גם, כי כולם ציינו כמה אמא שלו הייתה נהדרת ומושלמת.
כן.
והוא אמר, אני לא הרגעתי שהייתה מושלמת, היה לה הרבה קונפליקטים איתי וזה. כששמעתי אותו, ידעתי שהוא יהיה סופר. ואחרי שבוע הוא פרסם בכל העיר, מאמר שנקרא אמא, ואז הבנתי שאני צדקתי. ושאני ראיתי שהוא מתחיל בעניין הזה, דחפתי אותו ככל שיכולתי.
היום אתה גם סבא.
היום אני גם סבא.
כמה נכדים?
שניים. אחת באמריקה, בת 22, ואחד דניאל, הבן של ניר, כן. קרוב לעשר.
אוזי הסבא ואוזי האבא, איך הם, מה ההשוואה ביניהם?
תראה, הרבה יותר קל להיות סבא מה שאבא. כי סבא, הוא לוקח לעצמו רק את הצדדים הטובים של האבאות. הוא מביא, הוא מפנק, הוא לוקח, הוא לא באמת יום-יום. אז אני סבא נהדר. היה לי דבר מעניין, שבזמן מלחמת השביעי באוקטובר, הנכדה שלי, אודרי, שהיא למדה בקולג' בקונטיקט, היא דיברה איתי על פוליטיקה.
כן.
ופסלה את כל מה שאני אמרתי על המלחמה. כמו שאתה רגיל, משלמים מס שפתיים לשביעי לאוקטובר, ואז היא אמרה לי, שמע, אתה יודע שאני מקבלת את דעתך, אבל פשוט, לי יש מושג מה קורה, ולך אין מושג. אמרתי לה, למה לי אין מושג? כי אתה לא רואה טלוויזיה, מה אמרים אצלכם משהו? אני רואה הכל. פעם ראשונה, פתאום שהיה לי איתה חילוקי דעות שהם לא העיבו על האהבה שיש בינינו, אבל גם המרחק משפיע. ומן הסתם, אבא שלה היה בדעתי לגמרי, היא דיברה איתי אחרי שהיא דיברה איתו לא פעם, וראיתי את הניצנים של ההשפעה הזאת, שאתה נמצא בחוץ לארץ, ואתה נמצא בלחץ קבוצתי. גדול, דניאל, הוא... הרבה יגידו את זה, אבל אני מעיד נגיד את זה. הוא ילד מאוד ייחודי, כי יש לו אבא מאוד ורבלי, מאוד יצירתי, ויש לו אמא מאוד מעשית, מאוד עבודת ידיים, מאוד ריקודים, והוא הכניס לעצמו את שני הממדים האלה. הוא גם רקדן, והוא גם ספורטאי, והוא גם תלמיד טוב. זאת אומרת, זה משהו שאתה לא מאמין שיש דברים מושלמים, אבל ככה זה נראה עכשיו.
לא, יש גנטיקה טובה שם, אגב, גם אני מכיר את האמא, באמת, יש גנטיקה טובה שם כן, בסיפור של דניאל. בוא נחצה את הכביש. תגיד, יש אלוהים?
אני אף פעם לא נתתי לעצמי את התשובה הזאת, כי לא עמדתי לעצמי את השאלה הזאת. אבל אם אתה לוחץ אותי לקיר, ואני צריך להגיד לך, אני לא מאמין. אני מאמין שצריכים לתת כבוד לאנשים שמאמינים. אפילו שיש אנשים שמאמינים שהם לא באים מחוגי מאה שערים או מחוגי ההתנחלויות, במיוחד מעדות המזרח. ואל תשכח, אשתי הראשונה הייתה ממוצא חלבי, אשתי עכשיו טריפוליטנית, ואתה מוקף באנשים שהם אנשי מסורת, שהם לא דתיים באמת, אבל יש להם אמונה. אתה מכבד את האמונה הזאת. אבל שאתה מנסה להיות טיפה רציונלי, ואפילו לעטוף את זה במעט אמוציונליות יהודית, אני לא מאמין. אני מאמין, למשל, אין דבר יותר נורא מה שלקשר בין דת לבין אדמה. זכותנו, גם הם אומרים זכותנו, גם ערבים אומרים זכותנו, הדת שלהם יותר חזקה. זאת אומרת, העניין של הפרדת הדת מהמדינה היה יכול להיות מאוד חשוב. אבל אם אתה שואל אותי, אז זה מעניין, שאני קורא את הביקורות של רוגל אלפר
בארץ,
הן לא מקובלות עליי. האתאיזם שלו, שהוא כאילו אתאיזם להכעיס, הוא לא שלי. אני שומר את אי האמונה שלי לעצמי, אני לא מיסיונר של איש האמונה, אבל אם אתה שואל אותי אם משהו מזעזע אותי, שאני רואה שבועים שחוברים, שאני, כמו כולם, מצר על גורלם, שהם אומרים, השם יחזיר אותנו. ודרך אגב, שי, את זה לא אומרים דווקא הדתיים, אומרים גם אחרים שהיו שם.
אגב, זו תופעה של רבים שהתחזקו בשבי.
כן, אני יודע. הם התחזקו כי חיפשו מקור שייתן להם איזשהו חיזוק למצב הנורא שאנחנו נמצאים בו. אז אני ממש מה, אני מכבד את זה שהם אומרים את זה. אבל השם לא יחזיר אותם.
אז אתה יודע מה, בוא שנייה נניח לדת ולהשם. שזה באמת, כי אני תמיד מנסה בשיחות עם אנשים להפריד בין האמונה עצמה, הפילוסופית ממש, בכוח גדול מאיתנו. איזה כוח תמיר שהוא לא מובן לנו.
נכון.
שאנחנו לא באמת, שאין לו מעורבות ישירה בהכרח בחיינו. אבל יש איזה נעלם במשוואה הזאת שנקראת הקיום שלנו, שאנחנו לא יודעים עד הסוף את פשרו. בוא נגדיר אותו כאלוהים. האם אתה מאמין שיש כוח גדול מאיתנו, שלא בהכרח מנהל את האירוע קונקרטית ואומר מה יקרה לאוזי בכל יום ובכל שעה, אבל כן, גדול מאיתנו ושולט אפילו במהות של היקום, ואחרי זה נפצח את העניין הדתי.
זה נכון, אבל תראה...
כי גם זו אמונה, אגב, באלוהים.
זה לא אלוהים המקראי וזה לא AI.
זה אין שאלה.
לא זה ולא זה. אבל יש משהו תמיר מאיתנו, שגם במחשבותו הנפגבות ביותר, אנחנו לא יכולים לחדור ולפצח אותו, שהוא קיים, הוא ישנו. יש איזו ישות שנותן לך חוקים של חיים, לא להרוק סתם, לא לגנוף סתם, זה לא בגלל עשרת הדיברות רק, אלא בגלל שיש איזה נורמות שכאילו הם מעליך. יש איזה עולם שחובק אותך, ואתה לא יורד למקורותיו.
אז בזה אתה מאמין.
בזה אני מאמין.
בקיומו של אלוהים אני אפילו בוא נשתמש בו כשם קוד אפילו לאותו כוח. כי אלוהים סופח אל
לא, אבל אלוהים, אני יודע למה אתה מכוון.
כן.
אבל אלוהים של עכשיו,
כן.
הוא יוצר את כל הדברים שאני הכי מתנגד להם במדינת ישראל.
אלוהים הדתי, מה שמכונה.
אלוהים הדתי.
יפה. אז בוא נדבר על דת ועל יהדות. האם אתה מרגיש חלק ממה שמכונה שרשרת הדורות היהודית? ובאיזה צורה, האם אתה מרגיש חלק, אתה מנסה למצוא את מקומך, או אולי אפילו לשמר את שרשרת הדורות הזאת?
תראה, קודם כל, אני חלק משרשרת הדורות, חלק אינטגרלי. אבל שרשרת הדורות היא לא חד-כיוונית. גם בתוכה היה מהלכים, האמנסיפציה ואנטי-אמנסיפציה בכל הדורות. ומנדלסון נשאר בשבילי יהודי, למרות שהוא הוקה, הוקה בעין, ולא לא בקפה.
משה מנדלסון, למי ש...
והרמב״ם הוא אדם גדול, ויהודה הלוי הוא משורר גדול, וכל אלה הם חלק מההיסטוריה שלך. הייתי חבר טוב עם עמוס עוז, חבר ממש קרוב אליו.
כן.
ואני ראיתי שאצלו היה אמונה גדולה בשרשרת הדורות.
כן.
והוא היה כאילו אתאיסט. אבל הוא לעולם לא דיבר בצורה של אתאיזם כתורה חדשה. מה רוצים להגיד? יש אמונה באלוהים, ויש אתאיזם שאתאיזם זה אלוהים אחר. אני לא מאמין לא בזה ולא בזה.
אלה שני סוגים של דת. האתאיזם של רוגל אלפר, במקרה הזכרנו אותו, היא דת לכל דבר. באותה מידה, החרדי הדוק מאוד, גם הוא אדם דתי.
לא, אבל האתאיזם שלו... הוא,
של רוגל.
אתה אומר שהוא דת לכל דבר, לא, בגלל שאין לו מצוות עשה, יש לו מצוות אל תעשה.
נכון, אבל הרציונל והאמוציונל הוא מהותי כמעט כמו אצל אדם, נכון, אצל אדם מאמין.
נכון.
אז אני אשאל אותך ככה. בוא נסכים שגם לי יש אגב בעיה קשה, אם נקרא לזה נציגיו של אלוהים פה על כדור הארץ. בעיה קשה מאוד. בלי קשר עם יהודים, מוסלמים או נוצרים, מרטין בובר אמר פעם משפט יפה, הוא אמר, ההוכחה שאין אלוהים בשמיים, היא שלא יוצאת אש גדולה מהשמיים, ושורפת את כל אלה שמעזים לדבר בשמו. אז זה אמר בובר, שאגב היה יהודי גדול, ואפשר לומר, באמת, למי מהמאזינות והמאזינים שלא קראו את מרטין בובר,
אבל הוא היה חילוני למהדרין.
נכון. אבל מצד שני, הוא גם היה יהודי מאוד, והיה לו חשוב מאוד לעסוק ולשמר ולהקפיד שהיהדות תשרוד. אז אני שואל אותך, כמי שהפרקטיקה הדתית בעיניו היא פרקטיקה שהוא לא רוצה לעסוק בה, איך נבטיח לשמר את היהדות אם נזנח כולנו את הפרקטיקה הדתית הפשוטה ביותר, שהנחת תפילין, כשרות וכן הלאה?
אתה מוכרח לשים מאבך על אלה שמאמינים בדברים האלה. הם כאילו חלק משרשרת הדורות, ואני לא יכול להתעלם שהיהודים בטריפולי והיהודים בצנעה נשארו יהודי בזכות העובדה שהם קידשו את ספר התורה והם סמכו בשמחת תורה. כל הדברים האלה הם דברים שאתה חייב להעריך אותם ולשים אותם בפרופורציה. עכשיו, כשאתה מגיע להשלכה אישית, אז גם היכולת האינטלקטואלית שלך דוחה את העניין הזה כעיקרון שככה תחיה. אבל היהדות תישמר. אם אתה מסתכל עכשיו על מה שקורה במדינת ישראל, אנשים מרגישים יותר יהודים מה שהרגישו מקודם.
נכון.
ודרך אגב, אני חושב שזה קרה גם לפני המלחמה. אני חושב שזה כבר תופעה של 5-6 שנים, שיש יותר יחד לדת. ואני לא חושב שזה בגלל הכוח הפוליטי של הדתיים, כי הכוח הפוליטי של הדתיים דוחה את האחרים מאוד. אני חושב שיש איזה חיפוש אחרי איזשהו מקור. והאמירה שאני מכיר מפי שכנים שלי, של בעזרת השם, שאני יודע שהם לא מקיימים שום מצווה, ואני יודע שהילד שלהם, הבן שלהם יכול להביא את החברה שלו לישון אצלהם שהוא בן 17. אבל יש להם את המס שפתיים הזה, שהוא הרבה יותר מזה, בתחושה העמוקה שלהם.
שמע, יש לי הרבה מאוד חברים יהודים חופשי כיפה, הפרקטיקה שלהם היא משמעותית. והם אומרים, אתה לא צריך בהכרח להניח תפילין, ולשמור כשרות, וללמוד תורה, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שאתה אומר, אני יהודי, ואתה אומר, יש השם בשמיים, די בכך. תן לאחרים לעשות את המצוות. כולנו יהודים, גם אם אנחנו לא רוצים להיות יהודים, ברגע שאתה נולד יהודי, אומר יהודי, אתה כבר הרוח ממילא מפעמת בך. אז בוא נעבור לשאלה, דיברנו על אלוהים, בוא נדבר על גורל. אתה מרגיש שיש לך גורל שנולדת וגורלך באיזושהי צורה היה ידוע או מנותב?
האישי או הקיבוצי?
האישי, האישי כמובן.
האישי, האישי, אתה לא יכול לדעת. האישי והרבה גנטיקה והרבה הרגלים והרבה חבירה או אי חבירה לקבוצות כאלה או אחרות. אבל הלאומי, אני לא חושב כך, אני חושב שגורלנו בידינו. אני חושב שככל שנחליט נכון, אז אנחנו גם נבטיח את הדורות הבאים. אני לא מתפעל מההשקפה של האימפריאליזם, ושהעיתון שאתה כותב בו, ישראל היום, מפרסם שאמנון לורד, המעצמה החדשה במזרח התיכון, שבאמת, עכשיו אומרים, גם בר המתכל הוא יהיה הרבה יותר כוחני. אני לא מאמין, אני מאמין שאנחנו צריכים לראות את עצמנו בפרופורציה. ואנחנו קודם כל צריכים להיות מדינה של... זה כואב להגיד את זה, כי זה נראה שבלוני של אמת וצדק. אמת וצדק זה לא החוקים של בית משפט העליון, זה האמונה של החברה. שמשל, הביקורת שלי על טראמפ היום, זה שעם כל הדברים שהוא עושה, הוא משמיד את הערכים של העם האמריקאי. באיזה יום זה יקפוץ, זה גם ישפיע עלינו. אז גורלנו בידינו, אני חושב שהשנים האחרונות אולי יותר מבטיחות את קיומה של ישראל.
יותר מבטיחות.
יותר מבטיחות. אולי יהיו בריתות. אולי גם, עם כל ההתנגדות שלי לאופיו ולאישיותו של טראמפ, הדרך הזאת שהוא נוקט בה, היא פתאום תביא להפסקת המלחמה באוקראינה. עובדה ששום דרך אחרת לא הביאה. עכשיו אתה שואל אותי, אם יכולתי לראות אותו בפגישה עם זלנסקי, לא יכולתי לראות אותו. אבל אם הדרך הזאת, שהיא דרך לא הכי דמוקרטית, היא דרך מאוד כוחנית, היא תביא לצמצום המלחמות בעולם, יכול להיות שעשינו משהו.
אבל למשל, לנתניהו יש תפקיד בהיסטוריה הישראלית. עוד נראה רטרואקטיבית.
למי?
לביבי, לנתניהו. יש תפקיד בהיסטוריה הישראלית. כמו שלרבין התפקיד בהיסטוריה הישראלית, כמו שלטראמפ יש תפקיד בהיסטוריה האמריקאית, וגם ההיסטוריה העולמית, ואנחנו בדיעבד נוכל לסכם ולומר אולי מה היה התפקיד. אתה מרגיש שלך היה תפקיד?
לי היה תפקיד לא כזה, אבל לי היה תפקיד בעיצובה של מפלגת עבודה. היה לי גם תפקיד די מרכבי, שי, במה שעכשיו נחשב לכישלון פוליטי. ההבדר המדיני, אוסלו, אני נתתי את נשמתי לדברים האלה. אני זוכר לפעמים אפילו בביקורת עצמית, שבזמן הסכם אוסלו, היה שר התיירות הפלסטיני ראש עיריית בית לחם.
כן.
והוא בא אליי פעם הביתה לאיזה אירוע, לקח אותי למרפסת, ואמר לי, שמע, ההליכה שלכם על אוסלו היא הליכה נכונה, אבל אתה יודע שזה סוף הנוצרים באזור, במדינה הפלסטינית, שאלתי אותו למה, הוא אומר, תשמע, לא יישארו נוצרים בבית לחם, וגם אני לא יישאר ראש העיר. שמעתי את מה שהוא אמר, אבל שאתה נתון, איך היום אומרים בקונספציה,
כן.
שאתה רוצה להגיע למשהו ואתה כמעט מגיע, זה לא שינה את העמדה שלי באופן בעיר. בעיר. עכשיו, כשאני אומר לך, אני לא הייתי איש אוליים, אני נפגשתי המון עם ערפאת, ועם כל המועצה הלאומית הפלסטינאית נפגשתי, ודיברתי איתם. והיה לי אמון עוד לפני רצח רבין שמשהו יכול לקרות פה. ואני גם פגשתי את רבין חודש לפני הרצחו, וחודשיים לפני מותה של רותי, בוולד אוף היסטוריה, אחרי שהוא חתם על אוסלו בית, לפני שהייתה הפגנה בכיכר ציון.
כן.
הוא היה מאוד נחוש שאפשר להגיע לעזר. בדיעבד, אני לא יודע אם הוא צדק, אבל כשאתה מסתכל היום, וכאן גם אני מכוון אליך.
כן.
אני קראתי את הביקורת שכתבת על הסרט שקיבל האוסקר. עכשיו אני שואל, את עצמי, מה קרה? אחרי פרעות והטבח של השביעי לאוקטובר, לא יכול להיות מקרה שמישהו מציג אלומת אור על איזה כפר בדרום חברון, ומראה את ההתנהגות של הישראלים, המתנחלים והצבא אליהם. למה זה כפירה בעיקר? למה שביעה בשביעי באוקטובר הפך אותנו פתאום למיושרים עם העניין שכל דבר פלסטיני הוא דבר שאסור בלגעת?
אז אני אסביר לך את, 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 את מה שנקרא ה-point of view שלי. זה אפילו לא קשור לשאלה אם הסכסוך הישראלי-פלסטיני פתיר או לא פתיר. בעיניי יחלפו שנות דורים עד שהוא יהיה פתיר, אם בכלל לעולם. אני טוען שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופת ממש מצור אנטישמית, אנטישמיות בשיא שהיא לא הייתה בו מאז לדעתי 45. ישראל תחת מתקפה שמנסה לחתור תחת הלגיטימיות שלנו בכלל כמדינה. והסיפור הישראלי והציוני הוא סיפור שנמצא תחת מתקפה חריגה, כאשר הנרטיב שסותר בעצם את הסיפור הישראלי הוא הנרטיב הפלסטיני. כשהם צועקים שם, from the river to the sea, הם בעצם קוראים למחיקת ישראל. הם אומרים, המקום הזה שאתה ואני יושבים בו, הוא מקום ששייך בכלל לפלסטינים, והוא פלסטין. אז אני אומר, כאשר כל העולם יישאר קו עם הנרטיב הפלסטיני, גם אם יש גם דברים בנרטיב הפלסטיני שאני מוכן לקבל, אני מוכן לשמוע, יש דברים בנרטיב הפלסטיני שהם לא מגונים בעיניי, שאני מסוגל להידיין בעניינם. אני הרי איש מפלגת העבודה, הייתי כל חיי.
תראה, הנרטיב הישראלי התחזק עד כדי כך, שעכשיו גם עינינו צמויות מלראות מה עושים אנשי עוצמה יהודית בכפרים פלסטיניים. הם עושים משהו, אז מה, אז המשטרה עוצרת או לא עוצרת. זאת אומרת, אנחנו, בדרך להגן על הנרטיב, אנחנו מחזקים את הנרטיב הנגדי. אנחנו נותנים המון חומר לנרטיב הנגדי. אז מה קורה?
אני אומר ככה, אבל, לגבי אותו יובל אברהם, הבמאי של אין לי ארץ אחרת.
אתה מכיר אותו?
לא, לא. רק מהתקשורת. אם יובל אברהם בא בתוכנו, ומנהל דיאלוג ואומר, חברים, אנשים כמו גדעון לוי, שאני לא מאמין, גדעון לוי, אני אוהב אותו אהבה את נפש, כי עבדתי איתו בארץ, והוא אחד האנשים היקרים שאני פגע, אדם מקסים במיוחד. אבל דעותיו ודעותיו הם באמת מזרח ומערב.
גם אני.
אבל גדעון, הוא כותב, כל עוד הוא כותב את זה בעיתון הארץ, ומנהל דיאלוג איתנו פנימית, אין לי בעיה עם זה. ברגע שגדעון הולך החוצה,
הוא הולך.
אותו דבר יובל אברהם, ומספר את ה... ובעצם, אני לא רוצה לומר מוציא דיבתנו רעה. אז אני אומר, גדעון, גם אם אתה לא מתכוון לכך, אתה משרת בעצם את אויבי ישראל. וגדעון לא רוצה לשרת את אויבי ישראל. גדעון הוא פטריוט, אני משוכנע בזה בכל ליבי.
גם יובל אברהם לא רוצה לשרת את...
אבל שגדעון, כשיובל אברהם עומד על הבמה הכי חשובה היום במערב, באותו ערב ספציפי של האוסקר, ובעצם אומר, תפסיקו את הדיכוי, תפסיקו את הכיבוש, תפסיקו את אי הצדק והשוויון שיש בישראל, הוא למעשה משמש אידיוט שימושי ברצותו או שלא ברצותו,
מה, אתה רוצה, אתה
שמשרת
רוצה, אתה רוצה
את הנרטיב הפלסטיני.
אתה רוצה שישראל תקבל תמיכה בעולם מזה שהיא מדכאת את ה, את ה, את ה...
לא, אבל אני אומר, אתה נמצא שם על הבמה, ותאמר...
אתה אומר מה שאומרים הרוב, שהם אומרים, היום בתקופה, שאל תצא החוצה ותגיד משהו על ישראל.
אנחנו במתקפה, אגב סכנה קיומית, אנחנו במתקפה קיומית אמיתית על הלגיטימיות שלנו. בהיבט האסטרטגי, בלי קשר לפיזיות של האירוע הישראלי שאנחנו עוברים, אנחנו במתקפה קיומית אמיתית על הלגיטימיות שלנו כאן כפרויקט ציוני.
נכון.
רבים אומרים, הפרויקט הציוני הזה הוא נפשע.
נכון.
ואנחנו לא יכולים שאף אחד מתוכנו יצא החוצה ויתן חומר, בין אם הוא רוצה או לא רוצה, בידי אנשים שמנסים לקרסם בלגיטימיות שלנו. ויובל אברהם, יכול להיות שכוונותיו טובות, אני משוכנע שכוונותיו טובות, אבל הוא משמש פשוט גורם שמהדהד, ומכיוון שהוא ישראלי, יש יותר תוקף לדבריו, כי משתמשים אומרים, הנה, אפילו הישראלי אומר זאת. ולכן אני כועס עליו. אם הוא אומר את זה פה בתוכנו, שאומר מה שהוא רוצה, אני מוכן להתווכח איתו.
עכשיו, מה זה נקרא היום בתוכנו? מה שאתה אומר בתוכנו לא יוצא החוצה. היום משהו נעלם, הכל ידוע. הכל ידוע. מה זה משנה אם אתה אומר את זה בתל אביב, או אתה אומר את זה על הבמה של האוסקר?
זה משנה. כי אתה רואה את כל הליברלים האמריקאים, שאיבדו את הצפון לחלוטין. ומערבבים איזה אנטישמיות פוסט-מודרנית כזאת, לצד אימוץ הנרטיב הפלסטיני. ואנחנו ממש...
תגיד, כשאתה אומר אנטישמיות, אתה אומר את זה בלב שלם?
אני רואה את הקריאה, הייתי בארצות הברית ממש 3-4 חודשים אחרי 7 באוקטובר, וזה הסברה מטעם.
יש לי חברים בגרמניה, שהם היו חברי הבונדסטאג והכל, והם הפגינו נגד ישראל והכל.
שמע.
יש לי חברים בגרמניה.
שמע, הם שורפים דגלי ישראל.
הם לא היו בכלל, הם לא אנטישמים.
בניו יורק שרפו דגלי ישראל.
נכון.
וקראו מוות ליהודים.
בניו יורק. אבל זה עשו יותר פלסטינאים.
עדיין. זה, זה, זה תמונות שלא ראינו.
נכון.
לא, בניו יורק. אני לא מדבר על דרבן או נכון, על נכון. יוהנסבורג. ניו יורק.
נכון.
שיש בה מיליון יהודים לדעתי. לפחות מיליון יהודים יש בניו יורק. שמע, האירוע הוא מטריד. מטריד
ספק,
מאוד.
אין ספק.
ובתקופה הזאת אני אומר, אוקיי, אנחנו עכשיו במלחמה, מורידים את הראש כולנו, ואנחנו שומרים עכשיו על מדינת ישראל ועל הפרויקט הציוני, אחרי זה נלך החוצה ונעשה כל מיני, את הדיונים שיהודים אוהבים לעשות עם עצמם. אבל עכשיו אנחנו במתקפה וחייבים, וזו הטענה היחידה נגד יובל. אגב, גם כתבתי באותו מאמר, ונחזור
תראה, אם הפרויקט הציוני, אם הפרויקט הציוני,
כן.
הוא הפרויקט של ביבי, סמוטריץ' ובן גביר, אני לא ציוני.
הוא שלך ושלי.
אני לא ציוני.
הוא של כולנו. הוא של כולנו, אגב.
הוא הכי נמצוא את המחנה המשותו.
אגב, גם ביבי ציוני וגם סמוטרי ציוני. אתה יכול לומר, הפרשנות שלנו הציונות, או הדרך שבהם תרגמים אותה, היא לא מקובלת עליי.
האינטרפטציה של הציונות, שהיום שכיחה בהנהגה, היא לא האינטרפטציה שלי של הציונות.
מקובל, אבל ציונות הגרעין שבו אנחנו אומרים, יש לגיטימיות לנוכחות היהודית פה בארץ ישראל, לא גנבנו אותה, היא לא מעשה שוד שביצענו, ואף אחד.
יש אנשים בגולה שהם לא ציונים, יהודים, אבל הם בעד שיבת ציון. הניצוץ היהודי קובע אצלהם, לא משום שהם שייכים להתעברות הציונית.
אגב, לא במקרה קוראים לציונות ציונות, ולא אוגנדאיות.
נכון.
כי אנחנו רוצים לחזור לציון
נכון.
עצמה. ציונות מושתתת על, על, על הערך של שיבה לציון עצמה.
תראה, המעניין הוא שהערך הזה הושרש חזק דווקא בידי חילוניים להכעיס.
נכון, נכון, נכון.
שהם באו והם שמרו על ציון כמדינה.
נכון.
אם תקרא את הביוגרפיות על מאיר יערי ועל יעקב חזן, תראה כמה שאצלהם הנוצח הציוני היה חזק, שאפילו בזמן המאבקים שלהם הגדולים בעניין הסוציאליסטי, הם אמרו ציונות עדיף.
נכון, כי תראה, האבות המייסדים של המדינה היו חילונים. חלקם היו אפילו חילונים.
הם היו חילונים, חילונים ובזכותם שהם גם ידעו מה זה יהדות, הם גם למדו.
בדיוק. ואפילו ההסדר שעשה בן גוריון עם החרדים, הוא אמר, בדיוק מה שאתה אומר, מישהו יצטרך לשמור על התורה פה.
נכון.
מישהו יצטרך לשמור על היהדות, וזה לא אנחנו החילונים. עכשיו, ברור שהדמוגרפיה הפכה לזאת כזאת שמערערת פה את המדינה, והיא כבר בעייתית, וצריכים לפתור את האירוע הזה. אבל מישהו יצטרך לשמור על היהדות, וזה לא אתה ואני כנראה. אני יכול לומר ולדבר על יהדות, אבל אם אני לא אקיים את הפרקטיקה שלי, של השאלה, סליחה, היהדות בסופו של דבר תתפוגג, וזה דבר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. כמי ש, אתה יודע, אנחנו הדורות, אתה יודע, גם אתה וגם אני יותר קרובים לעבור מהעולם מאשר הגעתנו לעולם. אבל התפקיד שלנו הוא להמשיך ולוודא שהדבר הזה שנקרא יהודים ויהדות יישאר לנצח. כל אחד ממקומו, משני הסנטימטר שהוא תופס בעולם הזה. אבל אני רוצה לחזור לנושאים יותר, נקרא לזה, יותר אל המיקרו. אתה מרגיש שיש לך שליחות או ייעוד? הרגשת בחייך שליחות, ייעוד, שיש לפעולה שלך לא רק את הערך הקונקרטי, המקומי או הנקודתי, אלא גם משהו גדול ומשמעותי יותר ממך שאתה נוטל בו חלק, ושאתה אפילו מרגיש שחליך לבצע ולמלא.
אני חשבתי שאני חלק, אולי אפילו חלק לא מבוטל, בשמירת ישראל כמדינה ציונית, שוחרת שלום, מתונה, הפרדה בין הרשויות. ידעתי שכל הדברים האלה נמצאים בסכנה. ואני ראיתי את עצמי כשליח שאני חייב לשמור על, על הדברים האלה מכל משמר. ובכל התפקידים שהייתי, אני גם ניסיתי לקיים את זה. עכשיו תראה, אני הכנסתי למפלגת העבודה את הדמוקרטיזציה.
כן.
היום כבר מזלזלים בעניין, מה זה, מפקד ארגזים, אבל שטויות. אחרי רצח רבין, היו במפלגת העבודה 300 אלף חברים. 200 אלף הצביעו, ואני קיבלתי 151 אלף קולות. רבי, ברק אחריי, רמון אחריו. כאילו גם שינוי ההגמוניה של מפלגת העבודה, ממפלגה שנשלטת בידי מנהיגות נבחרת, גולדה, אשכול, ספיר, וגם גם אלה שבאים אחריו, לאנשים שיכולים להגיע להנהגה בלי נאמנות דווקא לאנשים שעומדים מעל. זאת אומרת, איזו גישה ישירה. עכשיו, הגישה הישירה היא כבר אחרת. אומרים, אם אדלשטיין יכשיל את חוק הגיוס, הוא לא יבחר לכנסת הבאה. כי פה כבר קרה תהליך שמנהיג ישתלט גם על הפריימריס. כי אנשים רוצים להטביע בפריימריס, שזה כאילו תכלית הדמוקרטיה. ואז הניקודניקים אומרים, מה אתה רוצה עלינו? אנחנו מפלגה דמוקרטית ונבחרת. אבל לא ככה ראיתי את העניין. אני ראיתי ששחרור מהשעיבוד של מנהיגים חריזמטיים או חזקים, ולהעביר את ההכרעה באמת להמונים. ועכשיו, יש הבדל גדול, שי, אם אתה פוקד 40 אלף או 300 אלף. כשאתה פוקד 300 אלף, אין דילים, אין כלום. איך אפשר לעשות דילים ל-300 אלף? פואד היה הכי חזק במפלגת העבודה, הוא הכי הרבה עבד, היה לו הכי הרבה נאמנים, הוא לא יכל להתחרות איתי בפריימריז גדולים. אם היה 40 אלף, הוא היה עובר אותי בקלות. השאיפה הזאת, גם לדמוקרטיזציה, גם למדינה מתוקנת, היא תמיד הייתה באורקאי, אבל אני מוכרח להגיד שתמיד היה לי הצד המתנגד. בימים שהייתי בתנועה מאוחדת, והייתי בכיתה ד', היו באים שמיניסטים, והיו אומרים, הלילה הלכנו מכות עם מדביקי מודעות של האצ"ל. וכאילו מדביקי המודעות של האצ"ל, הם לא אנשים שאיתם אתה רוצה להזדהות, אלא אלה שהלכו איתם מכות. אז המחנה שממול, גם ביתר ירושלים זה היה בשבילי המחנה שממול. יש הרבה אוהדי ביתר ירושלים שהם בכלל לא ליכודניקים, ולא היו ליכודניקים. אבל המאבק בחירות, בבגין בזמנו, ולא תמצא אותי כמעט בשום מאמר, או בשום הערה, שאני פתאום נותן לבגין את כל הציונים החיוביים שנותנים לו כל אנשי השמאל, בשביל להבדיל אותו מנתניהו, הוא לא היה, בשום דבר הוא לא נפל מנתניהו בממדי ההסתה שהוא יחיד בארץ ישראל.
שמע, העניין הזה עם נתניהו, ולא ניכנס אליו, הוא הפך להיות פרודיה, אגב, משני הצדדים.
כן.
צד אחד אומר, נתניהו אינו מסוגל לעשות שום טעות. כל מה שהוא עושה הוא נכון, והוא נרדף, והוא גוזל שנשבע, והוא קורבן של הממסד, וקורבן של עוזי ברם, וקורבן של שי גולדן, וקורבן של כל עם ישראל. מצד שני, הוא אדם רב עוצמה ואדיר בכל כל כך הרבה שנים, ועדיין הוא אתה יודע, גולדה אמרה, שמשון דרנבכר. אז זה ממש נתניהו, אדם שמרזיק את המדינה פה כבר 17-18 שנה, באמת מרזיק אותה ביד רמה, ועדיין הוא קורבן ומסכן ורודפים אותו. אני אומר, אם אתה כזה מסכן וקורבן ורודפים אותך, איך אתה 18 שנה כבר מנהל פה את המדינה? מצד שני, החבר'ה שלנו, האחים הטובים שלי, שלי מצד שמאל, אומרים...
לא שמאל, זה הרבה מעבר לשמאל.
כן, הם איבדו לחלוטין גם הם את הצפון. לחלוטין איבדו את הצפון. כן, כן. הם כבר לא רואים שום דבר.
כן.
נתניהו הוא חזות הכל. נכון. עיין ערך, אפילו עכשיו, מלבינים ומתהרים, למשל את רונן בר. שהוא ראש הבק, שבמשמרת שלו קרה דבר בלתי נתפס.
לא, אתה לא צריך להבין אותו.
בלתי נתפס.
נכון.
ואתה עכשיו אומר לי, רונן בר הוא צדיק? תגיד, לא, נתניהו רודף את רונן בר. מוסכם לחלוטין. אבל רונן בר...
לא, אני אומר דבר אחר.
רונן בר נפשע במחדל.
נכון.
חלקו במחדל הבלתי נתפס הזה, לא גדול פחות משל נתניהו, אם לא גדול יותר.
אבל לא יכול להיות מצב שמישהו כמוני יישב וישלים שהרצי ילך, וראש המוסד ילך, וראש השבק ילך, ונתניהו יישאר.
אני מסכים.
זה לא יכול להיות.
אני מסכים איתך לחלוטין. אבל אי אפשר לומר, מכיוון שנתניהו מתנהג באופן פגום, אין ספק שהוא מתנהג באופן פגום, אני איתך לחלוטין. לא תשמע אותי אומר אחרי 7 באוקטובר, עוד אחת טובה על האיש הזה. הוא איבד בעיני את מעט הכבוד שהיה לי. באמת, איבד לחלוטין. אדם שלא מסוגל אחרי 7 באוקטובר לומר, בלי קשר למה היה. אני הייתי שם כשזה קרה, זה שלי, ואני הולך הביתה. זה אדם שאיבד את הכבוד שלי. אבל אי אפשר עכשיו לומר, הרצי, תשמע, למשל, הרצי הלוי קיבל מדליה לפני כמה ימים בוושינגטון.
תגיד, אתה רציני? אתה
קיבל.
הרצי הלוי, הלך לוושינגטון וקיבל מדליה.
ממי?
מראש המטות המשולבים, על שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית. מר הרצי הלוי, אתה לא מבין כמה זה צורם? אתה לא מבין כמה זה צורם? אתה רמטכ"ל השבעה באוקטובר, לטוב, שעשית אחרי השבעה באוקטובר, אבל לרע. כי אף אחד לא יזכור להרצי.
אבל תראה.
כמו שלדדו אגב, ודדו בסופו של דבר, אנחנו יודעים היסטורית לומר, ניהל את המלחמה לא רע ב-73.
נכון.
אבל דדו היה רמטכ"ל, 73, נקודה, נגמר האירוע, הסתיים, דדו שמו לצערי, לדיראון עולם, ירד בהיסטוריה הישראלית. אותו דבר גולדה, אותו דבר זעירה, וכן הלאה וכן הלאה. אז לא משנה מה הרצי עשה אחרי השבעה באוקטובר, ורונן בר, ברור שהם היו חייבים לעשות את המקסימום שהם יכולים לעשות כדי לנצח המלחמה. במשמרת שלך כראש השב"כ, 6,000 רוצחים מהים, מהיבשה והאוויר, התכנסו מסביב לגבולות ישראל, וחדרו אלינו, ואתה ראש השבק, ואתה לא יודע את זה, ואתה עכשיו בא ואומר, אני קורבן? לא, אתה לא קורבן.
הוא לא קורבן.
אתה כישלון מוחלט, ועליך לשאת בתוצאות של מעשיך, בדיוק כמו נתניהו. וזה שנתניהו מתנהג באופן מעוות, לא הופך אותך לצדיק.
אבל תשמע, בשביל להיות ישר, אני אגיד לך שאם במקומך היה יושב עכשיו מולי רונן בר, הייתי אומר לו לא להתפטר בשום אופן.
מדוע?
מדוע? משום שזה דין אי צדק שלא יכול כבר להיות דבר כזה. הרי השבק זה לא עוד איזה יחידה בזה, זה בעצם האחראי על הדמוקרטיה מבחינת ריגול. לבוא ולהתפטר ולתת לאיש הזה, לבחור גם את ראש השבק הבא, כאשר אתה אומר שיש כאלה שאומרים ויש כאלה שאומרים, נתניהו הוא האיש הכי שנו בדברי ימיה של ישראל. יעקב אחימאיר כתב את זה בספרו ואני מקבל את זה. עכשיו, אני לא יכול להסכים לדבר כזה, שכולם ילכו והוא יישאר אל מכונו והוא ינהל את המדינה כמו שהוא רוצה. ולכן הקונפליקט הזה הוא בלתי נפתר.
אני מסכים, תפקידו ההיסטורי הסתיים, וזו חרפה, חרפה היסטורית אולי הגדולה בתולדותינו, שהוא מעז להישאר, והוא בוודאות התמודד גם בבחירות הבאות, אין בכלל שאלה, אנחנו יודעים את זה, ואגב, האפשרות שהוא יזכה בהן היא אפשרות לא רעה במיוחד.
נכון.
דעתי אפילו אפשרות טובה.
לא, אתה יודע...
וצריכים להביא את זה בחשבון.
היא תלויה בדבר אחד בלבד. אם אתה שואל אותי, אם הוא ייפול כן, אבל הקדנציה של טראמפ עלולה להקיש לחיוב על נתניהו, כי יגידו, היות וישראל תלויה בטראמפ, וטראמפ חזק, וטראמפ מתפקד טוב עם נתניהו, למה נחליף אותו עכשיו?
אני חושב אבל בדיוק הפוך. אני חושב שטראמפ הוא הקוץ בעלייה. כי לביידן ולאובמה וכן הלאה, נתניהו היה יכול לומר לא, ולחזור הביתה, ולומר לכל, בעיקר את תומכה, והנה, הוא רצה לחסל את מדינת ישראל, להחליש אותה וכולי וכולי.
כן, אני מבין שאתה אומר, זה בהנחה
ש... אני מאמין שטראמפ ידחוף לנתניהו בסופו של דבר מדינה פלסטינית, או הסדר מדיני שלא יהיה בהכרח הסדר מדיני שנתניהו רוצה, ונתניהו לא יוכל לסרב לו. לביידן הוא יכול לסרב, לאובמה הוא יכול לעשות תיאטרון בחדר הסגלגל, לטראמפ הוא לא יכול. כי הוא יודע בדיוק שברגע שיגיד לטראמפ לא, טראמפ יעשה לו זלנסקי, אין לי ספק.
לא, והוא גם יודע שהקהל שלו מקשיב למה שטראמפ אומר.
אין ספק. ולכן זו מלכודת דבש טראמפ. וטראמפ, הרי הוא הציג את תוכנית המאה. ובסופו של דבר הוא אדם מאוד פרגמטיסט. הוא הרבה פחות מטורלל ממה שאנשים חושבים. הוא פרגמטיסט, ודעתי הוא גם ריאל פוליטיק אמיתי. בסופו של דבר הוא יגיד, אוקיי, אני אתן לכם, הוא יעשה את העסקה המפורסמת שלו, סעודיה וכו' וכו', אולי איזה ברית הגנה עם ישראל, אולי...
ואז יגיד ישות פלסטינית.
ואז יגיד, תהיה פה רשות פלסטינית, או מדינה, או רשות, או ישות, ושלום על ישראל, אתם תתמודדו עם זה. ונתניהו לא יוכל לסרב לו. אז אני חושב שנתניהו עוד צפוי לאכול קש מטראמפ.
דרך אגב, זה תסריט אפשרי, אני יכול גם להציג לך תסריטים אחרים, זה יכול להיות.
טוב, אנחנו מתקרבים לסוף. אני רוצה לעסוק איתך בשאלה, אתה חושב על המוות, אתה מפחד מהמוות, עד כמה הוא נוכח אם בכלל בהכרה שלך?
אני לא חושב עליו יום-יום, אבל אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה שיכולת, אני לא מפחד מהמוות לחלוטין. זאת אומרת, אם זה יפקוד אותי, הייתי רוצה רק דבר אחד, שיעמוד לימיני מישהו שיראה שאם חל עליי תהליך של חוסר קוגניטיביות, מחסלים אותי. את זה אני לא רוצה לעבור, אני רואה את הפקנים בעגלות שמזיזים אותם בשכונה, ביניהם שרים חשובים כן. שהיו בשעבר.
כן.
רוצה להגיע לזה, אבל המוות בעצמו, הוא תהליך מובן, הוא תהליך הכרחי, וגם אתה יודע, מי שאוהב לישון הרבה, אז הוא ימות, לא נורא.
החיים אחרי המוות, גלגול נשמות, אתה מאמין בדברים האלה, שאתה אומר ברגע שהמוות מגיע, הכל נפסק, וזהו.
זה ברור שזה ככה.
ברור?
ברור שזה ככה. אפילו אם הייתי אדם מאמין, עדיין לא הייתי מאמין בעקרונות של הקבלה, ובכל הדברים האלה, העניין של גלגול נשמות, כתבו עליו ספרים, וכתבו עליו מחקרים והכל, אני לא מאמין בו.
אז אין לנו נשמה?
יש לך, יש לך, יש הקלה לאדם שהולך אל מותו ביודעו שיכול להיות גלגול נשמות. כאילו המוות זה לא דבר סופני. אני מסתכל על העבר שלי כעבר שמוצע, והעתיד שלי הוא כבר קצר מאוד.
אני אשאל את זה.
אבל
אני אשאל את זה אחרת. יש לנו נשמה? לאדם, יש נשמה? ואם כן, מהי נשמה עבורך?
יש לו נשמה אצל אחת נשמה כזאת, אצל אחת נשמה יתרה, אבל הנשמה...
מהי נשמה, כן.
היא לא חלק מהגוף. וסך הכל, התהליך האמוציונלי והאינטלקטואלי ביחד, יוצרים משהו שהוא נשמה, שהוא כאילו מעבר לאישות הגופנית שלך, שהיא מסרגת בשרירים, או באורקים, או בכל הדבר הזה. יש משהו כזה. אבל זה לא מטבע עובר לסוחר. זה הרבה יותר אמירה תיאורטית, מאשר אמירה קונקרטית שאפשר להסביר אותה. האדם גם צריך לחשוב שיש נשמה. אז אומרים, יש נשמה באפו. יש נשמה באפו, הוא עדיין צריך לעשות דברים טובים. כי הנשמה היא כאילו החלק של הגוף שצריך לדאוג שהדברים יהיו יותר טובים גם מסביב.
אז אני אקשה עליך, בשאלה פילוסופית לא פשוטה. האם לתינוק שמזלו לא שפר עליו ואחרי חודש מת, הייתה נשמה כשהוא מת? או במהלך החודש הזה שהוא חי? האם הייתה לו נשמה או שהוא מת פשוט כגוף ותו לא?
הוא מת כגוף.
לא הייתה לו נשמה בחודש הזה שהוא היה בחיים?
עדיין הוא לא יכל לפתח תהליכים פנימיים שבונה את מה שאנחנו קוראים נשמה. שנשמה זה לא ייצור פיזי. זה ייצור מאוד רוחני. אני לא חושב שהיה לו את זה.
מעניין. כי אני מאמין שאדם מגיע עם נשמה לעולם. ומיום שאתה יוצא מרחם ממך, אולי אפילו נמצא כעובר ברחם, יש בך יש לך איזשהו מרכיב שהוא מעבר להרכב...
מרכיב אינדיבידואלי כזה?
לא, איזשהו מרכיב רוחני ומרכיב שהוא, אתה יודע, כמעט מטאפיזי. אני גם אדם מאמין. אני מאמין שיש אלוהים ושיש לו נוכחות בעולם, שיש לו נוכחות גם בחיי. זאת אומרת, לא בהיבט שהוא עסוק בי. הוא לא מתעורר בבוקר ואומר, בוא נחליט היום מה יהיה עם שי. אני בבית, ודאי לא מטריד אותו. אבל יש משהו בנוכחות שלו שאני מרגיש שמשפיעה על חיי. למשל, אני מרבה לומר את זה, אנשים אומרים יש קרמה, נכון? אם תעשה רע לאחד, שניים, שלוש, בסופו של דבר הקרמה תפגוש אותך. הרבה חילונים נוהגים לומר את זה. מהי קרמה, אם לא בעצם איזושהי מילה נרדפת לנוכחות אלוהית? כי אם אתה אומר, אם תעשה רע, בסוף הרע יחזור אליך כקרמה, אתה אומר, יש איזה...
אני לא אומר את זה, אני אומר, תקרא את
איוב.
אני לא אומר את זה, אני אומר, תקרא את איוב, אני לא אומר את זה.
אתה לא מאמין בקרמה?
לא.
שאם אתה עושה רע לאנשים, בסופו של דבר הוא חוזר אליך בצורה כזו או אחרת?
לא מאמין שזה אוטומטי.
לא מאמין.
הרבה אנשים שעשו רע לאחרים, גמרו את חייהם טוב מאוד, והם הולכו לקברם בחיוך מאוזן לאוזן.
ונהפוך, אנשים שעשו רק טוב בחייהם, הם סיימו את דרכם בצורה מאוד מאוד כואבת. מעניין. חשוב לך, אם בכלל, שיזכרו אותך לאחר מותך וידברו ב... אתה יודע, את אביך זוכרים, ובכלל, אנשים שהיו אנשי ציבור זוכרים. חשוב לך שאחרי לכתך ידברו באוזי ברם?
אתה יודע, לא ידברו. כי לא מדברים על אף אחד. יש תקופה שהיא תקופה אחרי מותו. אני כתבתי אתמול מאמר הספד בארץ לחבר שלי אורי אופר, שהיה מנכ״ל הקמרי, כי הוא היה אישיות ייחודית בעיניי. אז המאמר הזה כתבתי כי היה לי הרגשה שיש פער עצום בין מה שהוא עשה לבין איך שהוא הלך לבית עולמו, ורציתי להגיד שהיה לו דברים אחרים. אני מסתכל, תגיד לי, ניקח אנשים חשובים, את יגאל אלון.
כן.
אם מזכירים אותו, מזכירים אותו על תוכנית אלון. אבל יגאל אלון הוא כבר לא האינדיבידום, הנער היפה מהפלמ"ח. משה דיין עשה מחדל במלחמת יום כיפור. בקיצור, הזיכרון לגבי אנשים הוא מאוד קצר, ויש לי מעט מאוד אשליות על, על הדברים האלה.
ובכל זאת, מה היית רוצה שיאמרו עליך אחרי לכתך?
שהייתי פוליטיקאי אמין, שנלחמתי על דעותיי ולא ויתרתי, שבחרו אותי במפלגת העבודה להיות שר בממשלה, שיצחק שמיר אמרת בראשה, ואני עשיתי להגיד שאני לא נכנס לממשלת האחדות הלאומית הזאת. אין שגיאה או לא שגיאה. אבל עשיתי דברים שבהם האמנתי, הייתי...
כמו שהיית איש עקרונות.
פוליטיקאי די ייחודי. אתה יודע מה, גם הייתי מרויין טוב.
זה האמת? היא הנותנת, אנחנו רואים את זה פה. אנחנו רואים את זה פה, אין ספק. אגב, בדיעבד, אתה יודע, כשאנחנו מדברים שוב על... יודע, הפוליטיקה שבעיקר בימינו, באמת, הגענו באמת לתחתית מאוד מאוד, מאוד מדאיגה. וכשאתה אומר לי בתחילת השיחה, אני 24 שנים כבר לא במשחק, ואני שלם עם זה. איך לתקן את הפוליטיקה הישראלית עם אנשים כמוך, נגיד בני דורי, אפילו הדור שמוטב שהדור שצעיר ממני ייכנס למשחק, כי הדור שלי כבר קלקל את המדינה הזאת, הגיע הזמן שהדור של ילדיי, והם הדור שתקן את המדינה. איך הם ייכנסו עם אדם טוב כמוך, אומר, הייתי איש ישר ואיש של עקרונות, אבל לא רציתי יותר, והשארתי את זה לנתניהו ולמירי רגב, וכו' וכו'.
אנשים במפלגה שלי, לא?
כן, אבל אתה יודע, גם אם אתה יודע, השארת את זה לאהוד ברק, שגם עליו אין לי הרבה מילים טובות לומר.
תראה, אני מודה שאם הייתי יודע לאן תתגלגל המדינה, אולי הייתי נשאר. אבל שאני עכשיו הולך ברחובה של עיר, ופוגש מן הסתם אנשים ותיקים, אומרים, תחזור, צריכים אחד כמוך בשלטון, מה זה צריכים עכשיו בן אדם בגילי צריך היום להניג מדינה? אז גם אם הייתי נשאר, הייתי נשאר כמה שנים. אבל אם הייתי יודע מה קורה, ומה הולך לקרות, לא הייתי פורש ב-2001.
עכשיו אנחנו נסיים פה, ונעשה שאלון זריז.
בבקשה.
אני בינתיים אשאל אותך, לפני שאני אמצא את השאלון, מה הדבר ש... יקרה עכשיו שיסב לך הכי הרבה שמחה, שאתה מסוגל לחשוב עליו, מהו הדבר שיסב לך את הכי הרבה שמחה, עכשיו שאתה רואית אומר אפילו אני רוצה, אני מייחל לו.
אני מאחל בריאות לכל יקיריי, ואני לא מוכן לפתח את השאלה הזו.
מקבל. שלום זריז, תנסה באמת לענות אסוציאטיבית ואינסטינקטיבית. הרגע המשמח ביותר בחייך לא כולל הולדת ילדיך ונכדיך.
קשה לי לענות לך על
זה. זה יכול להיות אליפות של וסטהאם, שלדעתי לא הגיע מעולם, אבל...
אני לא ראיתי את וסטהאם.
את ארסנל. יכול להיות האליפות של ארסנל גם.
תראה, הזכייה של הניקס באליפות ב-73, סבל לי הרבה קורת גר. הבחירה שלי מול כולם,
בפריימריס, שימח אותך מאוד.
שימח אותי מאוד. וגם, אתה יודע, אותו דבר שעכשיו הוא כל כך נמחץ, השלום עם הפלסטינאים, נתן לי הרבה עדנה וכוח גם להיאבק כלפי פנים וגם להיאבק כלפי חוץ וגם להתווכח איתם. גם פתאום ראיתי אותם, הם יהיו הפרטנרים שלנו, ודיברתי איתם. ושאלתי את ערפאת, הרי אנחנו את חוק השיבה לא נעשה כמו שאתם רוצים. אז יהיה שלום, כן או לא. כדרכו, הוא לא נתן לי תשובה שאני יכול להסתפק בה. אז היו לי רגעי עושר, גם משפחתיים כמובן היו לי רגעי עושר, אתה מדבר על רגעי עושר שמנותקים קצת מהמשפחה.
כן, כי אלה הבחירות הקלות, הולדת ילדים וכן הלאה. הרגע העצוב...
עם השנה, לברון ודונצ'יץ' שיקחו לאליפות הדיון.
כן? מה, אתה אוהד לייקרס?
מה?
אתה אוהד לייקרס? אני לא בטוח שאני יכול להישאר
איתך. אני אוהדת לברון לאן שהוא הולך, עדתי אותו במיימי ועדתי אותו פה. אני פשוט הוקסמתי מהיכולת לגלות עוצמה בכל רגע, וגם שהסתכלתי על האישיות שלו, הסתכלתי על זה בעיניים אחרות, מה שכולם מדברים בארץ.
שמה, בעיניי...
לא אהבו את לברון, בגלל שהוא גירש את...
דיוויד בלאט, בלי קשר לדיוויד בלאט, שאגב לא היה מאמן טוב ב-NBA, כן? הוא לא התאים לליגה הזאת, ודעתי הוא באמת בלי...
הוא גם בא לקבוצה בלי לברון, פתאום לברון בא.
לא, הוא אדם מקסים, אבל הדבר הזה היה גדול עליו, באמת גדול עליו, אין ספק, אבל לברון בעיניי, ולא נכנס לשיחה לברון עכשיו, כי אפשר לדבר על זה שעה, כל מה שראה לדעתי היום ב-NBA, ליגה שנשלטת על ידי שחקנים, ליגה ששחקנים בה יותר גדולים מהקבוצות, ומנהלים קבוצות בפועל, זה לברון.
זה התחילו עם שקיל אוניל ועם קובי בריינט וכך.
אבל הוא לקח את זה למקום. הוא באמת מנהל דה פקטו כל מועדון שהוא מגיע אליו. וזה דבר שהוא בעיניי מפר את האיזון בליגה, אבל שוב, זה הכיוון שהספורט בכלל העולמי הולך אליו, אתה רואה את זה גם כדורגל, אמבפה ומסי, שהם יותר גדולים כבר מהמועדון עצמו. הרגע הקשה הוא העצוב ביותר בחייך.
מות אשתי.
רותי?
כן.
היא נפטרה ממחלה בגיל צעיר.
וגם מות אבא שלי. אבא שלי, תראה איך מושגים משתנים. אבא שלי מת בגיל 75. מהתקפת לב. אני מאוד הצרתי על מותו, כי הוא היה בשיא היכולת שלו. אבל לא חשבתי שהוא מת צעיר. 75 זה גיל שמותר למות.
כן.
גם 70 זה גיל שמותר למות.
בטח בשעתו זה היה יותר מקובל.
88 זה גיל של, של, של קשישים שמדברים לעצמם.
לא, היום אדם...
היום כבר לא. היום השתנו המושגים.
כן. אני זוכר ש... סבא שלי נפטר בגיל 80, ואמרו, בונה, הוא העריך. הוא הצליח להחזיק פה הרבה זמן. כי סביבנו, אנשים בני 67, 8, 72, אמרו, כן, מת הגיע לגבורות, והכל בסדר, ואפשר... בגיל 72 זה היה גיל סביר. אגב, זה גם הסיבה שקרנות הפנסיה קורסות, כי בעבר, אדם היוצא לפנסיה בגיל 62, 65...
אבל זה הסיבה שקרנות הפנסיה במצב כל כך קשה.
נכון, זה הסיבה שהן קורסות. כי אבא שלי, עליו השלום, יצא לפנסיה בגיל 56, פרישה מוקדמת מהתעשייה האווירית, אחרי שפרויקט תל אביב נסגר, והוא קיבל 30 שנה פנסיה. עכשיו, הפנסיה לא תוכננה שאדם יקבל 30 שנה. אנשים יצאו לפנסיה בגיל 65, ואמרו, עד גיל 75, לצערנו, יעזבו את העולם כבר. ופתאום הם חיים 30 שנה. ואנחנו עכשיו, הם בעצם המבוגרים עכשיו, הם בעצם אוכלים את קרני הפנסיה שלי, את כספי הפנסיה שלי, נכון. שזה בסדר, אני מפרגן להם. אבל ברור שכשאני אגיע לגיל פנסיה, אנחנו נהיה בבעיה מאוד 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 קשה. זה ברור. האדם המשפיע ביותר בחייך, שהשפיע עליך יותר מכולם.
כבר שאלו אותי את זה בהמון פרספקטיבות והכל, ותמיד עניתי שלא היה אף אחד.
אף אחד?
אף אחד.
אף דמות שאתה אומר...
אף דמות לא...
אפילו בילדות או איזה מורה בבית הספר, אביך?
תראה, כל חיי לא חייתי בשלום עם פרס.
כן.
כתבתי ספר שבאו אליי אנשי רבין, ואמרו לי, איך יוצא שבספר שלך פרס יוצא יותר טוב מרבין? תדע למה, כי בספר אתה עושה מאזן של מעשים. אתה רואה שפרס עשה המון מעשים גדולים במדינה הזאת. אז, אני לא יכול להגיד לך, תראה, נוהגים להגיד בן גוריון, אני לא יכול להיות, שלם להגיד לך שמישהו התחיל חותם אמיתי עליהם.
מעניין.
בכל פעם שהתראיינתי, נתקלתי בשאלה הזאת ולא...
מעניין. ספר, סרט, יצירה אחת שאהובים עליך במיוחד. מחזה, שיר, משהו ש...
מלחמה ושלום.
טולסטוי.
מלחמה ושלום.
מעניין. זה...
גם הספר, גם היצירה הגדולה שנעשתה עם שריף חוסן, מאוד איתי לתת. עכשיו, אני הייתי 12 שנה מחיי יושב ראש ועד המנהל של תיאטרון בית לטין. אז ראיתי מחזות למחביר. מהמחזות אהבתי, גם בתיאטרון הבינלאומי, גם בקולנוע עם ריצ'רד ברטון ואליזבת טיילור, את מי מפחד מבזריזי וולף.
מי מפחד מבזריזי וולף, כן, של אלבי. כן,
אשתי, רותי, הייתה מוכנה לראות בקולנוע בקריית יובל, כל פעם שמגיע קלאר גייבל עם חלף עם הרוח. חלף עם הרוח וקלאר גייבל והאמירה שלו.
Frankly dear, I don't give a damn.
היא לא שכחה את זה. אבל לי פחות יש... אבל דרך אגב, אם הייתי צריך לדבר על סרטים, 20 סרטים יש שאני אהבתי, ונחמה ושלום הוא סרט שמאוד...
אדם נערץ.
ג'ול קריסי שחקה שם, נכון?
כן. אדם נערץ, יכול להיות דמות היסטורית גם.
מן הסתם זה צ'רצ'יל.
צ'רצ'יל עצמו. מעניין.
קראתי גם את הכתבים שלו, וקראתי גם דברים שכתבו עליו. הוא לא היה איש מושלם, אבל לא היה איש מאוד מיוחד.
מצאנו מכנה משותף בינך לבין נתניהו. שניכם מעריצים את צ'רצ'יל. יחי ההבדל.
יש רק הבדל קטן שאני לא חושב שצ'רצ'יל דומה לי.
איזה תקופה בחייך היית חוזר אם היית יכול?
מגיל 6 עד גיל 14.
ילדות מאושרת, אם כך.
ילדות מאושרת. קשה לתאר כמה אני אהבתי את התקופה של הבריטים. ראיתי מה הם עשו, וראיתי...
מרתק, כי חיינו תחת כיבוש בריטי.
כן, מי הרגיש פיגוש? יש את החיילים בריטים, היו הולכים עם כובעים אדומים, היו הקלניות האדומות. היינו מתאמרים בהם, זה היה מין משחק... נהדר, וגם היה סרט גדול, שהוא אחד הסרטים הטובים שראיתי, עידן התמימות.
כן. של מרטין סקורסזה, עם דניאל די לואיס, וינונה ריידר וכן הלאה. כן.
עם מישל פייפר.
גם מישל פייפר, נכון.
ששם הייתה אהבה...
נכון, נכון.
לא ממומשת.
נכון.
אז עידן התמימות, במובן הלא תמימותי שלו, הוא דבר שאני מאוד הייתי רוצה לחזור אליו. אני לא רואה תקופה שהייתי רוצה לחזור אליה, כמו התקופה מגיל 6 עד גיל 13-14.
מעניין. התקופה שלי, אגב, התיכון 14 עד 18, לשם הייתי רוצה לחזור, אבל גם זה כבר לא יקרה. מה הכישרון הגדול ביותר שלך?
יש לי כישרון ורבלי. כישרון ורבלי שהוא גם בדיבור וגם בכתיבה, וגם ביכולת חשיבה וגם בזיכרון, שאתה לא תאמין, אני אין לילה שאני לא עסוק במשחקי זיכרונות. מה זה משחקי זיכרונות? זה להגיד שחקנים בלוס אנג'לס אקרס או בבוסטון, לפי ה-ABC, לזכור את כולם, או לדבר על שחקניות, אדרי הובורן בזה, בריג'יט ברדו, קלודט קולברט, דיאנה דרבין, ואתה ממשיך עד זה, ואתה רואה שאחרי שגמרת, אתה זוכר מה שהיה. כי לאנשים מבוגרים, אפילו שיש להם כוח זיכרון מופלא, יש להם בעיה.
נכון.
יש להם בעיה עם הזיכרון לטווח קצר מאוד. זאת אומרת, לעולם אני לא אזכור אם לקחתי את הכדור שאני חייב לקחת בבוקר.
נכון. אלה שני מנגנונים שונים לחלוטין.
נכון.
הזיכרון של, רגע, צלצלתי היום לאחי או לא צלצלתי? אני לא זוכר. אבל תשאל אותי... ב-78.
לא, הזיכרון לטווח, תראה, לכן, משחקי הזיכרון שלי, הם מתפקדים בזיכרון לטווח קצר.
כן.
יום שישי, לך לישון, ותשווה לנגד עיניך, מה היה לך בכל השבוע? לא תזכור אף פעם. אלא אם היה לך פגישה עם אובמה, או עם טראמפ, או עם מישהו ידוע.
כן.
אבל זה הזיכרון לטווח קצר. עכשיו, שאני לא זוכר אם לקחתי את הכדור, שאני אחר כך הולך, אני שואל, אבל אני זוכר מה היה בכל הבוקר? כן, אני זוכר. קמתי, הלכתי, צריכים לשמור על הזיכרון הזה, למרות שיש לי פרלמנט, שיש שם פסיכיאטר ידוע, שהוא אומר שכל המלכה לשב, כי תאי הזיכרון הם הולכים וקלים, וזה לא משחק רק את ה...
התאים במוח לא מתחדשים לצערי. איזה כוח על היית רוצה לעצמך?
להיות המרכיב של ארסנל בכדורגל. שאני המנג'ר ואני שולט, הוא לא המנג'ר, אני אולי המשקיע הגדול ואני שולט, ואני לא אתן להם שבפגרת המשחקים האחרונים הם לא יביאו אף חלוץ, כשכל החלוצים שלהם נפצעו. זאת אומרת, אני רוצה איזה כוח לעשות משהו בעיסות שאהבתי.
זה יפה.
בוסטון סלטיקס נופלים אצלי, אני אוהב אותם, אבל נופלים אצלי כיריבים של ניקס.
גם על הסלטיקס יום אחד אולי נעשה שיחה ארוכה. שאלה אחת בחיים האלה שאין לך תשובה עליה, והיית רוצה לדעת את התשובה.
שאין לי תשובה עליה.
כן, שאלה אחת שאומר, הייתי שמח לדעת את התשובה עליה, אבל אין לאף אחד או לך התשובה עליה.
אתה יודע, דיברנו על זה קצת. למה צדיק? אפילו תשים את הצדיק במרכאות. אבל למה צדיק ורע לו? ו...
רשע וטוב לו.
רשע וטוב לו, זה המשך המשפט. למה אין שכר ועונש אמיתי, כמו שמדברים תמיד על שכר ועונש מימי התורה? זה דברים שאתה לא יכול לפענח, אתה מדלג עליהם, זה מאוד מרתיט אותך שאין לך תשובה.
עוזי ברם, תודה, תודה רבה לך, באמת.
תודה רבה שי.
נעמת לי, סקרנת אותי, שרת אותי, וזה היה מרתק, תודה רבה. Let's go Celtics. ואני יודע מה, אני מאחל לשנינו שהסלטיקס והלייקרס ייפגשו בגמר, שזה יריבות הכי טובה שיש בספורט האמריקאי אולי, ונראה ביחד משחק. מאחל לשנינו. תודה רבה, עוזי.